בכל זאת הלא גדי כמעשי אינו רצוי מצד כוונתי וכויה. יש לך בלא ספק מעשה הרצוי מצד עצמו, לא מצד כוונת עצמו, אם לוקח מה לנוצרים ולמוסלמים שחלקו ביניהם את העולם המיושב, נלחמים זה בזה, וכל אחד מהם עבד את האלוקה מתוך כוונה זכה ונהג מזירות ושוב פעם להתפלל, יצא למערכה במלמה להרוג את חברו באמינו כי יש בזה צדקות גדולה והתקרבות אל האלוקה. לחמם זה בזה מאמין כל אחד מהם כי במותו יזכה לגן עדן, ולא הצדקה שניהם גם יחד עם נעשית אל השכל. אמר הפילוסוף, לפי דתי הפילוסופים אין לא לזה ולא לזה הרשות להעמית את גדולתו, שהרי שניהם מכוונים בעבודתם אל השכל. אמר הכוזרי, וכי יש לדת הפילוסופים טעות גדולה מזו של בעלי שתי הדתות האלה, המאמינים כי העולם נברא, שהימים נברא, אומרים כי הסיבה הראשונה מדברת עם מישהו בני אדם, ואולי הפילוסופים ירוממו מעל ידיעת הפרטים. ועוד לפי מעשיהם של הפילוסופים, לפי ידיעותיהם, לפי דורשם את האמת, לפי רוב השתדלותם בזה מן הרוע, היה כי תהיה הנבואה מפורסמת ביניהם ומצויה בתוכם, הואיל והם רק הם הדבקים ברוחניים, שיסופם אליהם כנעשו על ידיהם ניסים ונפלאות ומוסים. אנחנו מוצאים את החלומות האמיתיים אצל מי שלא עסק לא במדע ולא בזיכוך נפשו, וכוחו של דבר מוצאים אנו אצל מי שהשתדל ממדע. דבר זה הלא מוכיח כי סוד הקשר בין העניין האלוקי ובין הנפשות שונה ממה שהזכרת אתה הפילוסוף. סוף הדיון הוא מצביע על מהות, מהות הנושא שבו אנחנו עסוקים. סוד הקשר בין העניין האלוקי ובין הנפשות. יש פה מושג חדש שעד עכשיו לא עסקנו בו, לא הוזכר, שנקרא העניין האלוקי. עד עכשיו דיברנו על האלוקה, כוונתך רצויה בעיני האלוקה. האלוקה, אמר הפילוסוף, אין לפניו, לא רצון ולא שנאה. האם אתה עושה את רצון האלוקה? איך מתקרב לאלוקה? וכאן בסוף הפסקה, בסוף פסקה ד', מתוך הדיון, מתוך המסע ומתן בין הכוזרי לבין הפילוסוף, צומח ועולה מושג חדש. יש, כמו שאמרנו, קריאה אחת בספר שצריך לעשות גם אותה, והיא להבין את המהלך, המסע ומתן, מה הטענות ומה התשובות. ויש עניין שני בספר, שהמסע ומתן הוא אמצעי בשביל לאט לאט לבנות לנו עולם מושגים רוחני, מודרג. כל פעם מתוך דיון מושג חדש נשתל אצלנו בבניין שאנחנו מנסים לבנות אותו. כאן יש מושג חדש שנקרא העניין האלוקי. עד עכשיו דיברנו על הקשר בין האלוקה לבין האדם, ופתאום אנחנו לא מדברים על הקשר בין האלוקה לבין האדם. טוב, הנפחה רצויה בעיני האלוקה, מעשיך אינו רצוי. אנחנו מדברים על הקשר בין העניין האלוקי לבין האדם. זה לא האלוקה, זה העניין האלוקי. מה ההבדל בין המושגים עניין אלוקי ואלוקה? את הביטוי עניין אנחנו רוצים גם בהמשך הספר ביחס לתיאור מדרגות הבריאה, העניין הטבעי, מדרגת הצומח, העניין הנפשי זה בעלי חיים, העניין השכלי זה בני אדם. העניין האלוקי, מדרגה שמעל דומם צומח חי, מדבר עוד מדרגה שנקראת העניין האלוקי. זאת אומרת שהעניין האלוקי, פירוש המוסע, כמו שאנחנו רואים לפי המשך הספר, פירושו, מדרגת חיים אופיינית. מדרגת חיים אופיינית שהיא שונה ממדרגות חיים אחרות. כן, ברור שבעל חיים זה לא צמח מפותח. זה לא בעצם צמח. שכלו לי כל מיני סוגים של צמחים, כל זה מפותח כישרון שלו. יש בעל חיים שהוא צמח משוכלל יותר.
לא.
אנחנו מבינים, עוד נעסוק בזה לכמן, בעזרת השם, שבעל חיים זו סרט חיים אחרת לחלוטין, זו שיטת חיים אחרת. יש פה מרכז אחר לגמרי לחיים, קוד אחר. זה לא אותו קוד עם שיפורים, זה משהו אחר. אפשר לחתוך את זה ולומר, זה צומח וזה חי. יחידת חיים אחרת לחלוטין. מרכז עם חוט שדרה אחר. עניין. עניין נושא מרכזי שסביבו החיים סובבים. כן, עניין זה לא מחשבה. עניין מרכז חיים. פה בעמוד י' ג' אנחנו נעסוק בזה, אני לא רוצה להקדים את המאוחר, אבל שם אנחנו רואים את שהמושג עניין אלוקים מופיע כהמשך למדרגות הדומם, צומח חי מדבר, העניין הטבעי והצמחים, קל המדגים אלה אנשים זה בעלי חיים, עניין השכלי זה בני האדם, ואז בסוף זה פסקה מבית, יש משהו שנקרא העניין האלוקי. האלוקי מדרגת חיים. כלומר, ישנה דרך הפילוסוף, דרך הדיון עם הפילוסוף, יש פה בעצם איזושהי התקדמות מסוימת שמתרחשת. והיא שאנחנו דרך הדיון מבינים שהנושא שבו אנחנו עסוקים הוא לא הקשר עם האלוקה. זה לא הנושא. אלא הנושא הוא הקשר עם העניין האלוקי. שהרי, אם אנחנו נדון בשאלת הקשר עם האלוקה, כמו שאמר הפילוסוף, אנחנו בסימן שאלה. אין לנו מושג מה זאת אומרת קשר עם אלוקה. כלום. בדל אחד, קשר עם אלוקה? לא יודע איך נשאר קשר עם אלוקה. אני יודע קריאת כיוון, אלוקה זה מופשט, אלוקה זה עליון, תהיה מופשט תהיה עליון. איך יוצרים את זה? איך החיים מגיעים לשם? איך החיים מתרוממים למופשטות? איך החיים מתרוממים לאצילות? אבל בסוף לא יש לי פה חיים, אני לא יכול להגיד טוב אני אהיה אצילי, אני אלמד מדעי הטבע, מדעי החורה. איך אני נהיה יותר אצילי? זה שאני אלמד כל היום מדעים, אני עדיין לא נהיה יותר אצילי? איך אני מרומם את חיי לאצילות? סימן שאלה. אני לא יודע. בדל אחדת. אם אני אצטרך להקשיב כל היום, מה אלוקים אומר, איך יוצרים איתו קשר, הוא לא אומר לי כלום. אלוקים לא אומר שום דבר. אם אלוקים לא אומר כלום, אז אולי נכון לא לעסוק או לא לכוון את הדיון על השאלה מה הדרך להתקשר לאלוקה, אלא לעסוק בשאלה אחרת. אולי האלוקה כבר דיבר, אולי האלוקה כבר אמר את אמירתו, אולי הוא כבר יצר בתוך החיים שלנו את מה שאליו אנחנו צריכים להתחבר. אולי במקום לנסות להקשיב לאלוקה מה שבעצם בלתי אפשרי, אולי נקשיב לכל האלוקה שתמון בחיינו. בתוך החיים שלנו, אולי תמון איזה אומר, אולי תמונה איזושהי איזושהי הבנה, תחושת חיים, איזה שהם עקרונות שניתנו מעת האלוקה בתוך חיינו, והם נקודת האלוקה שבנו. יודע אני כי נפשי זקה. אני יודע שנפשי זקה. מה זאת אומרת יודע אני שנפשי זקה? אמר לי המלאך, שבתוך הנפש שלי, ברצונות שלי, בתוך חיי, יש זקות. הזקות היא לא מעליי, היא נמצאת בי. יש בי נקודת זקות. יש בי חלק אלוקה. יש בי כוונה רצויה, מרכז חיים. אלא שהשאלה היא איך אני מתקשר למרכז החיים שבי, לנקודת האלוקה שבי. איך אני שומע, מקשיב לכל אלוקים חיים, חיים שבי, לחלק אלוקים מעל שבי. יש לי נפש דקה. המלאך לא היה משתה בי למור, לך תחפש מה אלוקה רוצה. הוא לא היה משתה בי. אני לא, איך אני יודע מה אלוקה רוצה? מה, אני מדבר איתו? הוא שולח לי מסע, הוא לא אומר לי כלום. אז הוא משתה בי שיתוי אינסופי. אני עכשיו יכול לעשות אינסוף וריאציות, זה משהו מתיש. יכול להיות שכל יום אני נעשה עבודה זרה אחרת או איזה משהו אחר, ורק עוד 50 שנה במקרה אני אעלה על בדיוק יריתי למעשה הנכון, ממש במקרה. זה מה שמלאך בא להגיד לי, לעשות אין סוף ניסויים עד שבמקרה אני אעלה על מה בדיוק האלוק הרצה, צלח במקרה לכוון לדעתו ואין לי קצה חוט להחלט. כשהמלאך אמר לי כוונתך רצויה, מעשך אינה רצוי, הוא לא השאיר אותי בלי קצה חוט עבוד. אתה רק בסדר, אבל אין לך קצה חוץ. לא. כשהוא אמר לי כוונתך רצויה, זה קצה החוץ. קצה החוץ שלי זה שיש לי כוונה רצויה. כלומר, יש בי משהו זך. יש בתוכי, אם אני אקשיב טוב טוב לזך שבי, אני אמצא גם את המעשה. אולי לא צריך לעסוק בשאלה איך אני קשור לאלוקה, איך אני קשור לעניין האלוקי. העניין האלוקי, התוכן האלוקי שמופיע כמרכז החיים. יש פה אלוקה, יש פה איזה משהו אלוקי, זה לא אלוקה. זה משהו אלוקי שהופך להיות מרכז חי. תשתית, עמוד שדרה של הופעת חיים כאן. יש איזה שורש בתוך החיים שלי שהוא אלוקי. אני צריך להתחבר אליו, להתקשר אליו, אני צריך להקשיב לחיי שלי. זה דבר שאני יכול לנסות להתקדם. בני אדם יכולים להקשיב לעצמם היטב. בהקשבה לחיים, כן. דרך הדב, זאת אומרת אין לך, אתה לא, אין משהו שאתה יכול ללכת איתו. אתה בעצם עבוד. אין לך קצה חוט. ואיך אני מרומם את החיים להצילות, אין לי קצה חוט, אין לי מוצא. זה לא משנה. זאת אומרת, בתוך החיים אין שום דבר שיכול לספר. יש משהו מופשט עליון שנמצא אי שם, אתה צריך ללכת אליו. תגיע לשם, הנה אתה קרוב. אבל כמו שאתה עכשיו, בתוך החיים שלך אין שום דבר. דבר היחידי שיש לך זה פוטנציאל להיות פעם חכם. אבל עכשיו בתוך החיים שלך אין שום דבר עליון. לא יש בתוכי דבר עליון.
זה משמעות של זה
חדש,
אתה
לא תחפש
חברים, זה לא משנה.
לא משנה, כי אין.
אין משמעות לעלמה.
כי אין שום דבר, זאת אומרת שאין משהו בתוך החיים שלך שהוא אלוקי. בתוך החיים שלך כפי שאתה אין שום דבר אלוקי. אבל זה לא נכון, יש בתוכי דבר אלוקי.
מה?
כן.
כאילו הוא
מכריח
פה את הרצון?
אפשר לומר, כן. זה יותר, כן, זה רצון או, כן, אפילו עוד מדרגה מרצון, שפרוש פה אמירה עוד יותר משמעותית מרצון. עניין אלוקי זה אפילו עוד יותר, זה מרכז. התוכן האלוקי יכול להיות להופיע כסרט חיים בתוכי. לא, לא המקום, עזב אותו מקום. קורה שהוא לא מדבר איתו, הוא לא סוד הקשר בין האלוקה והנפשות, אלא בין עניין אלוקי בין הנפשות. יש בתוך הנפש, יש לי כוונה רצויה, יש לי נפש זכה, יש בתוכי משהו. יש מעשה רצוי מצד עצמו. הראיה. הראיה שאתה רואה שיש אנשים, וזה לא אחד, זה לא שתיים, מיליוני אנשים שברור להם שהעניין האלוקי הוא נושא שאמור להיות מרכז של החיים. העניין האלוקי, התוכן האלוקי הוא לא דבר עליון מתנשא, שיש הרבה הרבה אפשרויות, כזה שיש ספק אבסולוטי, מוחלט, נעלם, ולכן מיליון אפשרויות. אתה רואה שבני האדם חשים מקרבם פנימה בתודעת חיים מאוד חזקה, שהתוכן האלוקי הוא מרכז החיים, הוא נושא מהותי בחיים. אופן העבודה, איך אני קשור לעניין אלוקי, זה עניין חשוב מאוד, מרכזי מאוד, אפשר לתת עליו למלחמה. החיים שלך כאן, איך אתה חי, וזה הכל תלוי. הכל תלוי בשאלה איך אתה חי. לא מה אתה חושב, אלא איך אתה חי. כי מה שחושב, יש כמעט הסכמה מקיר לקיר. הם כמעט מסכנים בהכל. הם ברור להם שאלוקים ברא את העולם, ושצריך להיות נזיר ופרוש ולהתפלל ולצום. הסכמה מוחלטת על העקרונות, אז מה אתם נלחמים? כי זה לא הנושא. מתוך החיים זה משפיע גם על המחשבות. כיוון שהעניין האלוקי הוא נתפס כמרכז החיים, ממילא גם תפיסת האלוקה תהיה שונה. זה סעיף ד'. מתוך החיים, מבשרי איך זה אלוקה, מתוך העניין האלוקי כמופיע בחיים, בתודעה האנושית, אתה רואה שגם נגזרת תפיסת האמונה, תפיסת המחשבה, שהאלוקה הוא בורא, ויש דיבור. כי אם העניין האלוקי הוא מרכז החיים, אז בוודאי שהוא יזום, בוודאי שהוא משקף רצון. העובדה שהתוכן האלוקי נתפס ברוב האנושות כמרכז חיים, מעיד למפרע על גם צורת החשיבה ביחס לאלוקה. אצלכם שאתם מתחילים מעולם המחשבה, אתם מתחילים מלמעלה, בחיים אנחנו לא רואים כלום. החיים שלכם כלום. האם החיים שלכם השתנו? החיים שלכם גדלו? לא. החיים נשארו אותם חיים. אנחנו לא רואים של הפילוסופים מודלים של חיים מדהימים. הציבור לא רואה את המדענים. מכבדים אותם, אנשים חכמים. האם זה מודל לחיים עליונים, לחיים אציליים, לחיים שמרוממים את הנפש, מרוממים את הרגשות, יוצרים תקווה לאנושות, אהבה, תוכן, שמחה, רוממות? לא. האם האנושות רואה בעולם הרוח המופשט הזה, המדעי, מסר, נבואה, משהו שחי? הפוך צריך לעשות, אומר הכוזר. צריך להתחיל מהחיים ולעבור לאלוקה, ולא מהאלוקה לחיים. אתה התחלת מהקשר מסוגיית האלוקה, הגעת לחיים, כלום. הפוך, יש בתוכנו חיים, יש בתוכנו דבר, חלק אלוקה. יש בתוכנו נפש זקה. יש בתוכנו המון המון אלוקות, יש בתוכנו עניין אלוקי. חי, חזק, משמעותי. מתוכו אנחנו ניצור את תפיסת החשיבה. האמת, זה כבר נושא שולי. ממילא תיגזר תורת החשיבה. הנושא המרכזי הוא החיים סביב העניין האלוקי. דבקות, כמו שאומרים את המושג הדבקות. ניסים ונפלאות. אז זה ניסים ונפלאות. חיים שיש בתוכם גודל. זה ניסים ונפלאות. חיים שיש בתוכם התחדשות, חיים שהם לא מצומצמים, חיים שיש בהם נצח, חיים גדולים, חלומות. חלומות זה חיים, מה אתה חולם זה לא מה חשבת בעולם המדע המדויק, מה אתה חולם זה מה יש לך ברגש, מה יש לך בדמיון, מה אתה רוצה. העניין האלוקי, זה הנושא שלנו, צריך להיות, הנושא לא צריך להיות הקשר עם האלוקה, האלוקה הוא עליון, הנושא צריך להיות הקשר עם העניין האלוקי, והוא נמצא, והוא קיים, והוא נוכח, והוא ישנו. העניין האלוקי, התחושות הסובייקטיביות הרוחניות שנמצאות בתוכנו, הם הנושא. לא הישות האובייקטיבית העליונה שאי אפשר ליצור איתה מגע והיא לא יוצרת מגע איתנו, צריכים לחפש את סוד הקשר בין עניין אלוקי ובין הנפשות ופענוח התוכן האלוקי שנמצא בתוכנו שחי בנו. אז עכשיו אנחנו מגיעים עכשיו לסוגיה סובייקטיביות. סובייקטיביות הכלל אנושית. יש איזו סובייקטיביות לא במובן הרגשני מה מתחשק לי, אלא סובייקטיביות משהו שמשקף את התחושות האנושיות הרחבות של מה זה החלק האלוקי שלי. יש איזה תחושות אנוכת, איזה מין אפשר ליצור איזה מוסכמה חברתית, כלל אנושית, פחות או יותר כוללת, שתנסח מה זה אלוקים. מה זה אלוקים? מהי נקודת האלוקה שבנו? נקודת האלוקה שבנו היא האלוקים, היא הנושא. הסובייקטיביות הכלל אנושית, כלומר, אם נסכם, נעשה שפה תיאורטית של כל המין האנושי ונשאל את כולם מה האלוקי בתוכנו, פחות או יותר נגיע לתשובות די דומות. כולם יגידו דברים, וריאציות זה, אבל נוכל לסכם לאיזו רשימה פחות או יותר שתהיה מוסכמה כלל אנושית עליה ונגיד זה האלוקי שבאנו. טוב, אנחנו אם אנחנו מדברים למה אנחנו צריכים להקשיב, זה האלוקי שבאנו. זה מגלגל אותנו מיד, המסקנה הזאת מגלגלת אותנו מיד לדת שכולה בנויה כך. אחרי כן אמר הכוזרי, בליבו ישאל את הנוצרים ואת המוסלמים, כי באחת משתי הדתות האלו נמצא בלא ספק המעשה הרצוי, אשר ליהודים די לי במה שנראה להם כל מיותם נתונים בשפל מעוטי מספר וסתנועים על הכל. את הסוגיה פה עם היהודים אנחנו נדחה להמשך, אבל זה נקודה שאנחנו צריכים לחזור אליה. מה פתאום זה שיש יהודים מסכנים זה לא סיבה להקשיב להם, אז מה הם מסכנים? אז מה? זה אומר שהם לא אומרים דברים נכונים? זה שמישהו דלפון ואני, זה אומר שהוא לא יודע כלום? כן. הייתה הקיצה בסוף פסקה א', הייתה הקיצה של פילוסוף על חלומות אמיתיים מול חלומות לא אמיתיים. בסוף פסקה א' ממש אתה בא אליי עם חלומות, חלומות אמיתיים, בסדר? מדברים על חלומות, איפה אנחנו מפרושים חלומות אמיתיים? גילוי נבואה למיניהם, חזיונות, דווקא באנשים שמאוד מאוד היו נאמנים, עסקו בתיאור החיים שלהם, בזיכוך החיים שלהם, פחות בלימוד המדע. זה כבר בעצם כבר לא ויכוח. מה שאומרים כאן, כי הנושא הוא, מה שאומר שהמשפט האחרון מסביר למה בכלל כבר אין ויכוח. יש פה פשוט שתי תפיסות. כי הנושא שלו זה הקשר עם העניין האלוקי, לא עם האלוקה. זה כבר משהו אחר. כל תפיסת, כל הנושא שאותו אני מחפש הוא כבר נהיה אחר לחלוטין. כן, מה שהוא אומר בהתחלה ובסוף, נפשי זכה, זה הנושא. זה שאני לא נוקי בסוף החיים. אז אם אלא, כל מושג החלומות צריך להתפרש כך. כן, תתה לי שאלה. לא.
ואם אמרנו שהנקודה מתחילה מהחיים, זה ברור למה לא להקשיב לעם שהדף שלו השפלה. כן. מסכימן שבחיים הוא לא...
יופי.
עוד פעם שמוסיפו את גודם שרב אמר, זה עניין האמון. כן. ועוד רגעים, אם שאתה מה אתה מסביר את הנושא של הילדים הנושא, תדבר על האמון. אם אתה אימא אלגן אותו, גם אין האמון.
אתה אומר, זה עוד סיבה למה לא הולך ליהודים.
למה
הוא מכיר
את זה?
אז אמרתי, אני רוצה בהמשך, בעזרת השם. אני נחזור לזה. אנחנו רואים שהוא קורא דבר ראשון אחד מחכמי הנוצרים. אנחנו עכשיו לא עסוקים בלהבין את המלך, יותר להבין את רבי יהודה הלוי, שסידר כך שמתוך הדיון עם הפילוסוף הגענו לסוגיית הנושא של עניין האלוקי, ועכשיו זה הזמן מבחינת סדר המחשבה שהולך ונבנה כאן לעסוק בנטות. אב קרא לך אחד מחכמי הנושאים והשאלהו לתורתו ולמעשהו. כן, להבדין מהפילוסוף שאותו הוא שואל על חקר האמונות באופן כללי. פה אנחנו עוסקים בתורה ומעשה. ויענהו הלז ויאמר לו, אני מאמין כי כל הנמצאים נבראים, וכי קדמון רק הבורא יתברך אשר ברא את העולם כולו בשישה ימים. וכן מאמין אני כי כל האנשים מצאצאי אדם הם, ואליו הם מתייחסים כולם. מאמין אני כי האלוק המשגיח על הנבראים ומתחבר עם בני אדם, כי יש לפניו כעס ורצון ורחמים, וכי מדבר הוא אל נביאה ואל חסידיו וראותו ויגלותו עליהם, וכי הוא שכן כבוד בקרב ציבור אחד אשר בו בחר. לא נחל דבר, מאמין אני בכל מה שסופר על כל אלה בתורה בספרי דברי עמי בני ישראל, אותות אשר לא ייתכן לפה במיטתם, כי מסורסמים היו והתמידו זמן רב ונגלו בהמונים גדולים. אולם בסוף דברי ימיהם, בדור אחרון לבני ישראל, נתגשמה האלוקות והייתה לעובר, לגוף של בתולה משפחה רמה בישראל, והיא ילדתו. אנושי בנגלה, אלוקי בנסתר. נביא שלוח בנגלה, אלוק השולח נביאים בנסתר. הוא המשיח, הנקרא אצלנו בן האלוקים, הוא האב, הוא הבן, הוא רוח הקודש. הנה אנחנו מייחדי אלוק הבאמת, אם כי בלשוננו מופיע השילוף. אנו מאמינים כי משיח זה שכן כבוד בתוך בני ישראל, כשם שדבק בהם העניין האלוקי עד אותה שעה ללא הספק. עולם אחרי אשר מראו המוניהם למשיח זה וצלבו, התחיל הכסף האלוקי מתח על המונם, הרצון האלוקי התחיל שורה על היחידים אשר הלכו אחרי המשיח, אחרי כן על האומות אשר הלכו אחרי היחידים ההם, ואנחנו עיננו מן האומות ההם. אם אמנם אין לנו מזרע בני ישראל, רואים אנו יותר מהם נקרא בני ישראל, כי אנו הולכים אחר המשיח ואחרי שליחה בבני ישראל, אשר היו 12 במספר, שכן באו במקום השבטים. גם עם רב בבני ישראל הלכו אחרתם 12, והם היו כמחמצת לבני העדה הנוצרית אשר נעשו רואים למעלת בני ישראל. ויהיה לנו הניצחון והנפרוץ בכל הארצות. וכל האומות נקראות אל הדת הזאת, ומצוות לקיים מצוותיה. הלא הן להריץ את המשיח, לרומם את הצלב אשר נצלב עליו, וכדומה. אשר לדיננו ונימוסנו מצוויי שמעון השליח, חוקנו לקוחים מן התורה, בה נהוגים תמיד, והמצוותה להטיל ספק, כי נתונה עם את האלוקה. כבר נאמר באון גליון מפי המשיח, אני לא לסתום מצווה מצוותיה באתי, כי אם לחזק את כל מצוותיה ולאשרן. גם כאן, כשאנחנו עסוקים בנצרות, ישנם שני רבדים לדיון. זאת הדיון ממדת הנוצרית, כסוגיה בפני עצמה, ההתמודדות של עם ישראל מול הנצרות, סוגיה ענקית. יש את האמירה הרוחנית שעולה מתוך הנצרות, שהיא אמירה שיש לה יד ורגל, היא משקפת משהו שקיים בכלל האנושות, איזושהי חלק מבירור עקרוני של העניין האלוקי בחיינו, של הרוחניות בחיינו. כשהנצרות נותנת פה וביטוי לסוגיה כלל אנושית, סוגיה רוחנית שצריך לברר אותה מצד עצמה, כחלק מבירור האמונה הפנימי שלנו. הנוצרי מאוד בולט להבדיל מהפילוסוף, לא מתחיל מהאלוקה. הפילוסוף התחיל מהאלוקה. האלוקה ובשלילה הוא התחיל הפילוסוף. האלוק אין לפניו לא רצון ולא שינה, הוא מרומם. נקודת המוצא של הפילוסוף הייתה אלוקה שהוא לא, הוא בעיקר לא. הוא לא רוצה, לא שונא, הוא לא ברא אותך, לא שומע תפילתה, לא רואה את מאותיך, הוא לא בעיקר. הנוצרי, בראש ובראשונה, קודם כל לא מתחיל בכלל מהאלוקה. הוא מתחיל מהנמצאים. הנמצאים נבראים. נקודת המוצא היא איך אני מסתכל על החיים. מה הם החיים? החיים הם דבר ברור. כלומר, החיים הם דבר שיש בתוכו רצון אלוקי. זאת נקודת המוצא. נקודת המוצא היא שהחיים יש בתוכם רצון אלוקי. מזה אני הולך אחורה ואומר שיש אלוקים כנראה שברא את החיים האלו, והוא לא נברא. ולכן אולי לא כדאי להתעסק איתו כל כך. הוא קדמון. משהו אחר. הנמצאים, זה הנושא שלנו, האלוק אין לנו מה לעשות איתו, הוא קדמון, הוא אחר, הוא שונה, אין בו רצונות, אנחנו יכולים לפגש איתו, הוא לא דומה לנו, הוא זר. אולי לא נדבר עליו בכלל. לא נדבר עליו בכלל. בואו נחליט שלא נדבר עליו. הנושא שלנו זה הנמצאים. הנמצאים שהם נבראים, זה הדגש. העולם ברור, החיים שכאן הם ביטוי של רצון עליון. הבורא ברא, הנושא זה הבורא. הוא אפילו לא משתמש במילה אלוקה. אלוקה, עליון. הוא אפילו לא קורא לו אלוקה. בורא. זה הדבר היחידי שאנחנו יכולים לומר עליו, שמעניין אותנו זה שהוא ברא. כלומר, הוא הנקודה שמסבירה איך להתייחס לעולם. אני מתייחס לעולם כעולם מלא רצון עליון. לכן צריך איזה רצון עליון שמנו זה בא, אבל מי הוא? אני לא מתייחס אליו כישות בפני עצמה, מי הוא, מה הוא, זה בכלל לא נכון. הוא מבחינתנו רק בורא, ושהוא לא. ברא את העולם כולו בשישה ימים. יש לנו סיפור בריאה. סיפור בריאה זה דבר מאוד מאוד חשוב. כי סיפור בריאה נותן צבע מוכר לתוכן האלוקי. אלוקה ברא. מה זה אלוקה ברא? זה דבר שלא מובן. יש פה משהו אלוקי שמוכר, הוא מדבר בשפה שלנו. שישה ימים. ימים זה מושג אנושי בסיסי, מושג הזמן. זמן זה החיים שלנו, החיים שלנו הם ציר הזמן, הכל זה זמנים, עבר, הווה, עתיד, ימים. החיים האנושיים סובבים סביב זמן. הבריאה, כשהיא מתגלה אלינו, הרצון האלוקי שהוא פונה אלינו, הוא מדבר בשפה שלנו. הבריאה, נבריאה, יש לה סיפור אנושי, סיפור לפי מושגי האדם. זה לא כתוב, אלא נברא מילים שאנחנו לא מבינים. אנחנו מבינים את המילים של הבריאה. הבריאה מדברת, סיפור הבריאה הוא סיפור שבני אדם מבינים אותו יום ראשון, יום שני, יום שלישי, שישה ימים. הבנתי. הזמן, נכנס לי לראש. יש לי נקודת מגע. הזמן. אנחנו מרושתים על הזמן, אנחנו מדברים על אותה שפה. מי אני? אני צאצא של אדם. כולנו צאצאים של האדם. האדם הראשון. יש אדם, תראה אלוקים ברא בן אדם. אתה, זה לא, אלוקים ברא בן אדם, משהו מדהים. אלוקים העליון, העליון ברא, בטח הבן אדם הזה הוא מלאך או איזה משהו שהוא לא מעל מעדן, איזה יצור שאי אפשר להבין. הוא בא לאלוקים, זה משהו שלא נתפס. אנחנו, מכיר אותנו, אנחנו צאצאים של בן אדם. מכירים, נכון? טובים, אלוקים ברב. מה יכול להיות כזה מרחק בינינו לבין האדם? אנחנו צאצאים שלו בסוף. מה כבר יכול להיות המרחק? כולנו פחות יותר אותה משפחה, נכון? כולנו בני אדם. לא יצא מתפוח, מעץ, סליחה, ייפול תפוח, לא יותר מדי רחוק מעץ הוא ייפול. קצת רחוק, אבל בסוף דבר יהיה מכנה משותף בין העץ לבין התפוח. אנחנו צאצאי אדם, זאת אומרת, אתה רואה, אדם זה מישהו שאלוקים ברא אותו, חיב בתוכו רצון, זה אנחנו. כולנו מתייחסים לשם. אל תגיד, אולי יש איזה גרעין אצילי שהוא האדם הראשון, לא, כולנו שם. כל בני האדם, אתה מכיר את כולם? כולם בדיוק דומי לבן אדם הראשון. כולם. כולם מתייחסים אליו. מה זה אלוקה? מכאן ואילך. אלוקה מכאן ואילך, אחרי שהבריאה כבר נבראה. טוב, נבראה הבריאה, מה זה אלוקה? מבחינתי אומר אלוקה, זאת ההתחברות מבחינת. זאת אומרת, התוכן האלוקי שכל הזמן נמצא בה. זה אלוקה. תחבר איתה. כיוון שהתוכן האלוקי הוא ברא את העולם בשפת בני אדם, הוא ברא יצורים כמוני וכמוך. זאת אומרת שזה לא עוזר לו, הוא בבריאה הוא ברא יצורים כמוני וכמוך. אז זה פשוט, זה המשך של אותו עיקרון, שהמרחק הוא מאוד קצר, שהתוכן האלוקי הוא משהו מוכר. מה שהיה בבריאה ממשיך הלאה. בבריאה אלוקה לקח תכנים אלוקיים, רצון אלוקיים, מחשבות אלוקיות, וברא את העולם שאתה מכיר. זאת אומרת שהעולם שאתה מכיר משקף את הרצון האלוקי. אז החיים שלך משקפים את הרצון האלוקי. אז אין שום סיבה לא להניח שהרצון האלוקי לא ימשיך להתבטא בך, להיות בקשר איתך. כי אתה די דומה לכל מה שהיה עד עכשיו. חוברים. איך זה יכול להיות? אלוקה חובר אליי, אני מכיר את עצמי. אני עם כל כמה שאני נורא משתדל להיות נחמד וטוב, אני באמת מזהה בתוכי כמה יסודות רוחניים אציליים. אני יודע, יש לי רחמים, אני לפעמים מבטר לחברים שלי, ויש בתוכי טוב מסוים, ואני יודע שיש בתוכי גם מרכיבים שהם לא משהו. אלוקים, אני משקף את רצון האלוקה? אני זה רצון האלוקה? החיים שלי זה הרצון האלוקי? זה מה שאלוקים רצה? איך זה יכול להיות? אלוקים הרי זה משהו מאוד מאוד מופלם, בטח זה בכלל לא מה שהוא רצה, בטח שפר אדיר בני לא, בכלל לא פר כזה גדול. צריך לצמצם את הפר. כדי לתת לחיים שלך צבע אלוקי, צריך קצת לסבר את האוזן וקצת להמיך את הפער. אלוקים זה לא מה שאתה חושב. כיוון שנקודת המוצא היא שהחיים שלי יש בתוכם עניין אלוקי, החיים שלי כמו שאני מכיר אותם יש עניין אלוקי, סימן כמה שמלן שעניין אלוקי זה לא כזה דבר רחוק. זה די מוכר, זה די לא כבר כזה רחוק. אלוקה זה לא איזה צור סטרילי כזה. כי אז איך יכול להיות שהחיים שלי הם תשקיף וביטוי של רצון אלוקי? איך זה יכול להיות? מרחק שנות אור. זה לא מרחק שנות אור, מה פתאום? מי זה אלוקה פתח הכל? יש לפניו כעס, הוא מתחיל בכעס. אלוקים כועס, מה קרה? בסדר, גם הוא כועס, אז מה? קורה. הוא גם בן אדם. זה בעצם האמירה, הוא גם בן אדם. כדי לתת צבע, כדי לומר שהחיים יש בתוכם עניין אלוקי, כדי לקרב את העניין אלוקי לחיינו, כדי לראות בחיינו משהו יפה ונשגב ואצילי, צריך לקחת את האצילות ולהעניש אותה בעלם ובעין. הוא מדבר, כי זה שיש לו קעת בנשימה אחת עם הרצון והרחמים. זה לא שהרחמים שבך משהו אחר. לא, הרחמים שנמצאים אצלך זה חלק אלוקה ממעל. ומה עם הכעס שבי? גם זה חלק אלוקה ממעל. אלוקים גם הוא כהן, זה עכשיו תחשוב. הוא מדבר, אנחנו חברים. מאוד קרובים אחד לשני. זה נכון, נגיד, הוא קצת יותר טוב. הוא צדיק. גם צדיקים לפעמים חוטאים, צדיק. אלוקים זה צדיק גדול. עם מי הוא מדבר? הוא לא יכול לדבר עם כל אחד. אז הוא מדבר עם הצדיקים. הנביאים, החסידים, אותם אנשים בחברה האנושית שהם צדיקים, הם החברים שלו. דבר איתם. זה לא רחוק. אלוקים רצה חבורה. הוא רצה חבורת אנשים לדבר איתם. הוא ברא עולם בשביל להצביע בו איזה חותם, לומר בו איזה אמירה. וכמה הוא יכול לדבר רק עם אחד, שתיים? מדבר עם מתושלח, מדבר עם חנוך, מדבר עם נוח. מה עם כל העולם? צריך לדבר איתו. טוב, אז הוא בחר בציבור. ציבור. ניסיון. בוא ננסה, אומר האלוקה, קצת לפרוס אל המרחב. אני רוצה לדבר עם עוד אנשים. אני רוצה שהתוכן האלוקי יופיע יותר בליבות בני האדם. שבני האדם יהיו קצת יותר תואמים לי ואני קצת יותר תואם להם. אנחנו נועם לא רחוקים מאוד, אבל אני רוצה שנהיה יותר קרובים. שבני האדם יהיו כמו צדיקים, שכולם יהיו צדיקים. איך נעשה את זה? מספיק לדבר עם יחידים, הגיע הזמן לדבר עם ציבור. אבל יש ציבור אחד, מה זה אחד? מקרה. במקרה ברא החליט האלוקה לבחור בציבור הזה. זה לא עניין, הוא לא מזכיר פה לא את אברהם, לא יצחק ולא יעקב. זה לא תלוי ביחידים. זה לא עניין גנטי, סגולי או כל דבר אחר. במקרה ציבור אחד. יש איזה ציבור, מיני הרבה ציבורים שיכול להיות. האמת היא אלוקים יכל לדבר עם כל העולם, כי הרי כולנו בני אדם. לא הוזכר לו, לא אברהם, יצחק ויעקב. כולנו מה היחוס שלנו? כולנו בני אדם. כולנו בני אדם. זאת אומרת שאין הבדלים בין בני אדם. כולנו צד נדער אחד הוא. כולנו אותו דבר. ואם האלוק יכל לדבר עם חלק, הוא יכל לדבר עם כולם. אלא מה? אלוקים עשה ניסוי. התחיל. ליחידים, עבר הלאה, בוא ניקח ציבור. ילך טוב עם הציבור, ממשיך הלאה. דבר. אתה יודע מה? זה אמיתי, זה לא סתם. באמת היה דבר כזה. באמת הייתה חבורה שבאמת אלוקים דיבר איתה. באמת, התוכן האלוקי היה חי, זאת אומרת, זה לא רחוק. זה קרוב אלינו, זה לא כזה, זה כזה, זה מסופר בדברי ימים, זה מאוד ידוע, זה לא כזה, אז עכשיו זה מרחוק, עליון, נסגר איזה חבורת אנשים שאולי, לא, זה מפורסם, כולם נפגשו איתם, זה אנשים, זה לא משהו זר, זה משהו שהאנושות נפגשה איתו, הוא מסופר, הוא מוכר, הוא ידוע, כן, בוודאי שיש דבר כזה, זה לא רחוק, זה מוכר, זה ידוע, מסתבר הדבר, שזה... יכול, אפשר לעשות עוד מעגל התפשטות. זה בדיוק מה שקרה. בסוף דברי ימיהם, מה קרה? אלוקים אמר מצוין, עברנו מיחידים לציבור, הגיע הזמן לעלות כיתה, מציבור לעולם, לכלל האנושות, כי באמת כל האנושות שייכת לזה, אלא שעשינו את זה בהדרגה. יש חסידי, אחר כך קהילה, אחר כך כל העיר. בהדרגה. איך נעשה את זה בהדרגה? הרי יש בעיה. הבעיה זה המרחק. מה מרתיע אנשים מלהשתייך לתוכן האלוקי? שתוכן האלוקי בסופו של דבר אתה אומר, זה אלוקי, זה עליון. אני בן אדם, זה אלוקים. אתה מצליח להסביר לו... נכון, זה אלוקים, בסך הכל זה אנושי, זה אפשר לראות את זה, זה בר קליטה, זה לא רחוק, זה שייך אליך. אבל עדיין, זה רחוק קצת. יש איזה מחסום פסיכולוגי של כלל האנושות, שהיא לא מצליחה להטמיע בקרבה את הערכים האלוקיים, כי זה נראה לה שזה ערכים לא אנושיים. זה לא אנושי, זה על אנושי. אמר אלוקים, אנחנו צריך לשבור את המחסום הפסיכולוגי הזה. צריך להסביר פעם אחת ולתמיד לאנושות, שזה אתם, שאתם מבינים, זה אתם, אלוקים, זה אותו דבר. אל תחשבו שזה מרחק אדיר. העניין האלוקי הוא בדיוק מה שאתם מכירים. צריך לקרב את זה אל דעתכם. אמר אלוקים, פעם אחת ולתמיד, כדי לפרוס לכל המרחב האנושי, כדי להגיע לפריצה, בשביל הפריצה, בשביל שיבוא המשיח, שיבוא השליח, זה משיח ושליח. משיח בתודעה של התנ"ך זה מי שאמור לפעול על כל העמים, על כל האנושות. שליח לכל המרחב, כדי לפרוט אל כל המרחב האנושי, צריך לשבור את המחסום הפסיכולוגי. מה תהיה שבירת המחסום הפסיכולוגי? איחוד. המושגים אלוקה ואדם התאחדו סופית. העניין האלוקי והישות האנושית זה בעצם אותו דבר במילים אחרות. ברגע שהפריצה הזאת תעשה, זה יהיה המפתח שאיתה אפשר לפנות לכל האנושות, כל האנושות יפתרו בינינו. תראה, זה אלוקים. אתה רואה אותו, תסתכל עליו, אתה רואה שיש לו גוף, בשר, עצמות, שם בפנים כל העניין האלוקי נמצא. פה, בגוף הזה, בבן אדם נמצא כל העניין האלוקי, איך זה יכול להיות? יכול להיות. הנה, עובדה. נתגשמה האלוקות. זה חיוני שתתגשם האלוקות, כדי לפרוץ קדימה. כי כל האנושות שייכת לשם, זה הכרח. אלוקים היה חייב להתגשם, התוכן האלוקי חייב להיות מאוד 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 אנושי. עד כדי גוף. בהתחלה הוא רק דיבר אל החסידים. אחר כך הוא שכן כבוד בקרב ישראל, ובסוף הוא גלה בגוף. שלוש מדרגות של חדירת התוכן האלוקי, העניין האלוקי, עד לבירור השלם שאנחנו נוכל לומר, אנחנו בעניין האלוקי חד הוא. אותו דבר. היא ילדה אותו. טוב, נכון, סוף סוף בעניין אלוקי. זה יכול להיות שהוא יופיע בכל מקום. זה לא נשמע טוב. בעניין אלוקי סתם, רק באשפע. אז יש תנאים ככה שנראים מאוד יפה. אנושות נקייה, אנושות הכי יפה. בתולה ומשפחה רמה. זה יפה. העניין האלוקי מצא את הגוף הכי זך שאפשר להתחבר אליו. הגוף הכי זך שיכול להיות, בתולה ומשפחה רמה. משהו זך כזה. היא לא הושפעה ממגע אנושי כלשהו, זה לא היה עם יצרים, תאוות, וזה לא, זה רק אהבה נקייה כזאת, משפחה רמה, תכונות טובות, נוצרה תשתית גופנית טובה. אז זה מתאים. מה הבעיה? התקדמנו קדימה. המשיח שכן כבוד בתוך בני ישראל כשם שדבק בהם העניין האלוקי. זה המשך של אותו עניין. העניין האלוקי, כלומר, התוכן האלוקי, מרכז החיים, על הכיתה. ומה הם? לא רוצים לעוד כיתה. נשארים לאחור. אלוקי מולך קדימה. התוכן האלוקי פורץ למרחב. יש פה איזה חבורת אנשים שלא הבינה את העניין. הופכת את התוכן האלוקי לעניין אגואיסטי. חבורת אגואיסטי. צרי עין. שונאי האנושות. לא אכפת להם מהעולם. לא אכפת להם מרצון האלוקה. אלוקים דיבר איתם. הם היו חברים, לא רוצים לשתף אחרים. לא מוכנים לשתף פעולה עם הפריצה החוצה. ממה זה נובע? מגאווה. מיוערה. מהסתגרות. משנאת הבריות, מקטנות דעת, חולשה אנושית, פרימיטיבית. ישראל גילו פתאום פרימיטיביות נוראית. מרו במשיח. ההתקדמות, הפריצה, נעשה עכשיו בצורה אחרת לחלוטין. האדם, יש פה בן אדם שהוא אלוקה, מודל כלל האנושות. מה צריך לעשות עכשיו? מה צריך לעשות? דבר מאוד פשוט. לא לעבוד את אלוקים. כי לעבוד את אלוקים זה בכלל לא הנושא. לעבוד את אלוקים זה רק מסבך את העניינים. צריך לעבוד את אלוקים. אלוקים, אני, וואי, איזה בלגן. זה לא שייך אליי. מרגע שהופיע האיש הזה, הכל מאוד פשוט. מה המצווה? להעריץ את המשיח. Okay. הפילוסוף אמר שאתה צריך להעריץ את הסיבה הראשונה. להעריץ את הסיבה הראשונה. מה אני אתן זה להעריץ את הסיבה הראשונה? להריץ את המשיח. מה זה המשיח? בן אדם. מצוין. להריץ את המשיח, לרומם את הצלב אשר נצלב עליו. זה מאוד מאוד מדהים. צריך לרומם את הצלב. מה פתאום לרומם את הצלב? תריץ את המשיח. זה מאוד מאוד חשוב לרומם את הצלב. כי מה זה הצלב? על מה הוא מת? המשיח. הוא מת על הרצון להפיץ את העניין האלוקי במרחב. על זה הוא מת. הוא נתפס על המגמה של הפצת האלוקה במרחב. על זה הוא מת. הצלב זה בעצם הזכרה של תוכן המיטה. המוות שלו או סיבת המוות שלו היא מדהימה. תראה, בן אדם מת על מה? על מה הוא מת? שהוא רצה להפיץ את העניין האלוקי באנושות. עכשיו, אין, אף אחד לא יכול למות מול דבר כזה. אין דבר יותר נעלה מזה בעולם. לא היה דבר כזה נעלה מעולם. בן אדם שכל מה שהוא רצה זה להפיץ את העניין האלוקי בכל האנושות, והוא מת על זה. זה הדבר הכי קדוש שיכול להיות. זה ההפך מפרטיות, זה ההפך מאגואיזם, זה ההפך מדאגה לעצמך. זה שיא הנתינה, זה שיא האצילות. להריץ את הצלב, זה בדיוק הנושא. זה להריץ את ההפצה. צריך להריץ את המשיח, צריך להריץ את הצלב, זה בעצם מילים נרדפות. זה להריץ את רעיון ההפצה, כרעיון עליון. להריץ את הצלב, כלומר, תהיה שליח, תהיה מיסיונר. זה נקרא להריץ את הצלב. האידיאל זה למות, למות על רצון להשפיע על העולם. זה הקדוש, מי שמת על רצון להשפיע על העולם. אז כולם צריכים לעסוק בזה. להיות מלאי צלבים. מה זה להיות מלאי צלב? שליחים. שליחי הפצה. הוא מת על זה, אנחנו נמשיך. נפיץ הלאה. הלוואי שנמות מזה. אם נמות, גם אנחנו נסתובב שם למעלה עם כזה עיגול מעל הראש. כי מי שמתו, שלח לו אותו סקטור. האלו שמתו על הפצת הרעיונות. טוב, מה עושים עכשיו? מעריצים כל היום. טוב, אבל אני רב עם השכן שלי על מקום בחנייה. יש לי בעיה עם המלחמה, עם הצד השני. יש בעיות בעולם, מה קורה עם הארצת האלוקה? באמת בעיה, הוא לא השאיר שום דבר. הוא לא אמר מה עושים. הוא אמר שאבא נפיק, אבל מה? איך? מה קורה? אנחנו רוצים שהחיים שלנו יהיה אלוקיים, וזה חשוב, וכולנו נהיה אלוקיים ונהיה אלוקיים, וכל היום ננחק את הצלב ונשבח את המשך. אבל מה אני עושה עכשיו עם השכן שרב אותי על החנייה ועם בעל מקולת שהוא מרמה אותי ואלף אחד דברים, מה קורה עם זה? איך זה קשור להרצת המשיח? שנינו מעריצים את המשיח, אגב. שנינו גם מנשקים את אותו צלב, וכל זאת אנחנו רבים במקולת. הוא לא ישיר לנו שום דבר. שמעון השליח היה איזה אחד שאמר, תראו, באין ברירה נשתמש במה שיש. מה נשאר? תורה. תורה. מה נהוגים תמיד? מידותן להטיל ספק. פתאום פה נתונה מת האלוקה. והמשיח אמר שהוא לא רוצה לסתור אף מצווה מתבשך. יש פה משהו נורא. הבן אדם הוא פה. אתה מצוין, אתה המשיח, אתה הקדוש. אלוקים מדבר איתך, אתה ממש נפלא. אבל צריך את כל התורה הענקית הזאת כדי ללמוד איך לחיות. אם אני כזה קדוש וכזה נפלא, אלוקים כל כך אוהב אותי, ויש בתוכי עניין אלוקי, וסך הכל עניין אלוקי זה לא רחוק, ואלוקו עזר, אז מה זה כל התרייג עם מלא מצוות והערות וצורה של פה וצריך להגות כל כך הרבה? יום לימודים כזה ארוך עם כל כך הרבה פרטים ודינים, על מה? על יצורים מושלמים? שהעניין אלוקי חי ומפעים בקרבם, ורק מה שנשאר זה להנפק את הצלב ולרוץ קדימה, והכל כל כך יפה? המשיח כבר הגיע, הוא כבר הגיע. כלומר, האנושות של היום זה אנושות שהיא שייכת לימות משיח. אנושות נפלאה, אנושות מצוינת, אנושות משיחית. ככה נראים ימות המשיח. תסתכל, הוא הגיע, זאת אומרת שיש לו עם מי לדבר. אז למה צריך את כל הדבר הזה? יש פה התעלמות, עצימת עיניים, עיוורון, שקר. אני שקר. אתה לא יכול להגיד שני דברים סיפורים כאלה, שאתה צריך כל כך הרבה דינים ונימוסים ומצוות של תורה והברכות של תורה. כשבעצם עזרנו את זה, התקדמנו קדימה, אנחנו כבר לא שם, אנחנו נמצאים בעידן אחר, פרצנו למרחב. אם החיים שלך כאלה משיחיים, כל כך קשורים, פה, האלוקים נמצא פה איתך, אז מה אתה צריך כל כך הרבה לגן? למה כל כך רע? למה צריך כל כך הרבה הדרכות? באמת, ככל שהנצרות ניסתה להתפתח ולהתקדם ולהפיץ את הרעיון המשיחי, היא מצאה את עצמה הולכת ואומרת לאט לאט שלא צריך תורה מוסר, כי זה סתירה פנימית. אם אתה בא על קושים שרוצים אחד את השני ואוכלים אחרי שהם רוצים גם אחד את השני, אתה בא אליהם ורוצה להגיד להם, חבר'ה, המלוקים דבר אליכם, אתם מה זה את סדר גמור? רק נשקו את הפלאה. זאת אומרת שהם סדר גמור והם מצוינים. כן, אבל יש לי גם את הרגע מצוות להגיד לכם, אתם צריכים לעשות את זה, זה לא עובד. אז אתה צריך לצנזר חלקים גדולים מהתריאל, ולאט לאט הכל נעלה. כי אתה לא יכול להגיד לאנשים שהם מצוינים, והם אלוקיים, והאלוקים נמצא בתוכם, והמשיח שלהם, והם והמשיח ממש ממש קרובים, ובכל זאת הם צריכים כל כך הרבה מצוות, כל כך הרבה הדרכות, כי הם כל כך רחוקים. בזמן קצר מאוד, לא נשאר שום דבר. מכל התריאל לא נשאר כלום. כי בשם הרצון להגיד את שבני האדם קרובים, בשם הרצון להפיץ את האור, מפטרים. כיוון שהנושא הוא להפיץ את האור, כיוון שהנושא הוא להסביר לאנושות כמה הם קרובים, צריך כל מיני שכנועים. למשל, ניצחון. ראי לנו הניצחון. נפרוץ בכל הארץ. הניצחונות והפריצה הם שימוש נמוך במה שעוזר להפיץ דבר במרחב האנושי. כולם אוהבים להיות בצד המנצח, תכונה אנושית ידועה מראש. אתה אוהב להיות, כל שנה אתה מחליף את הנבחרת שאותה אתה מעריץ לפי המקום שלה בליגה, זה היה נחמד מאוד, אז עדיף להיות בצד הנכון. הניצחון הוא מבטיח את ההיענות של מרחבי האנושות אלינו. כדאי להיות בצד המנתח. הנושא הוא הפריצה, לא לפרוץ. צריך לפרוץ, בשביל לפרוץ צריך לפרוץ, לשמש בכל דבר שיעזור לפריצה. אלוקים פרץ לפה, אנחנו ממשיכים לפרוץ. טוב, נצטרך לראות שבוע הבא בעזרת השם קצת השלכות בתפיסה הנוצרית. כל זאת הלוגדיק עם מעשי אינו רצוי מצד כוונתי וחויה. יש אותו בלא ספק מעשי הרצוי מצד עצמו, לא מצד כוונת עצמו. אם לא כן, מה לנוצרים ולמוסלמים אשר חלקו ביניהם את העולם המיושב, נלחמים זה בזה, וכל אחד מהם עבד את האלוקה מתוך כוונה זכה ונהג מבירות ושוב פעם להתפלל, יצא למערכה במלמה להרוג את חברו באמינו כי יש בזה צדקות גדולה והתקרבות אל האלוקה, ולחמם זה בזה מאמין כל אחד מהם כי במותו יזכה לגן עדן, והצדקת שניהם גם יחד עם נעתי כל השכל. אמר הפילוסוף, לפי דתי הפילוסופים אין לא לזה ולא לזה הרשות להעמית את גדולתו, שהרי שניהם מכוונים בעבודתם אל השכל. אמר הכוזרי, וכי יש לדת הפילוסופים טעות גדולה מזו של בעלי שתי הדתות האלה המאמינים כי העולם נברא, שהימים נברא, אומרים כי הסיבה הראשונה מדברת עם מישהו בני אדם, ולא אם הפילוסופים ירוננו מעל ידיעת הפרטים, ועוד לפי מעשיהם של הפילוסופים ולפי ידיעותיהם, לפי דורשם את האמת, לפי רוב השתדלותם בזה מן הרוע, היה כי תהיה הנבואה מפורסמת ביניהם ומצויה בתוכם, הואיל והם רק הם הדבקים ברוחניים, שיסופם להם כנעשו על ידיהם ניסים ונפלאות ומוסים. אנחנו מוצאים את החלומות האמיתיים אצל מי שלא עסק לא במדע ולא בזיכוך נפשו, ובכל של דבר מוצאים לנו אצל מי שישתדל ממדע. דבר זה עלו מוכיח כי סוד הקשר בין העניין האלוקי ובין הנפשות שונה ממה שהזכרת אתה הפילוסוף. סוף הדיון הוא מצביע על מהות הנושא שבו אנחנו עסוקים, סוד הקשר בין העניין האלוקי ובין הנפשות. יש פה מושג חדש שעד עכשיו לא עסקנו בו, לא הוזכר, שנקרא העניין האלוקי. עד עכשיו דיברנו על האלוקה, הבנך הרצויה בעיני האלוקה. האלוקה, אמר הפילוסוף, אין לפניו, לא רצון ולא שנאה. האם אתה עושה את רצון האלוקה, איך מתקרב לאלוקה. וכאן בסוף הפסקה, בסוף פסקה ד', מתוך הדיון, מתוך המסע ומתן בין הכוזרי לבין הפילוסוף, צומח ועולה מושג חדש. יש, כמו שאמרנו, קריאה אחת בספר שצריך לעסוק גם אותה, והיא להבין את המהלך, המסע ומתן, מה הטענות ומה התשובות. ויש עניין שני בספר, שהמסע ומתן הוא אמצעי בשביל לאט לאט לבנות לנו עולם מושגים רוחני מודרג, כל פעם מתוך דיון מושג חדש נשתל אצלנו בבניין שאנחנו מנסים לבנות אותו. כאן יש מושג חדש נקרא העניין האלוקי. עד עכשיו דיברנו על הקשר בין האלוקה לבין האדם, ופתאום אנחנו לא מדברים על הקשר בין האלוקה לבין האדם. טוב, הנפחה רצויה בעיני האלוקה, מהפכה אינו רצוי. אנחנו מדברים על הקשר בין העניין האלוקי לבין האדם. זה לא האלוקה, זה העניין האלוקי. מה ההבדל בין המושגים עניין אלוקי ואלוקה? את הביטוי עניין אנחנו רוצים גם בהמשך הספר ביחד לתיאור מדרגות הבריאה. העניין הטבעי, מדרגת הצומח, העניין הנפשי זה בעלי חיים, העניין השכלי זה בני אדם, העניין האלוקי מדרגה שמעל דומם צומח חי מדבר עוד מדרגה שנקראת העניין האלוקי. זאת אומרת שהעניין האלוקי, פירוש המושג כמו שאנחנו רואים לפי המשך הספר, פירושו מדרגת חיים אופיינית. מדרגת חיים אופיינית שהיא שונה ממדרגות חיים אחרות. כן, ברור שבעל חיים זה לא צמח מפותח. זה לא בעצם צמח. שכלו לי כל מיני סוגים של צמחים, כל זה מפותח כישרון שלו. יש בעל חיים שהוא צמח משוכלל יותר. לא. אנחנו מבינים, עוד נעסוק בזה לכמן, בעזרת השם, שבעל חיים זו סרט חיים אחרת לחלוטין. זו שיטת חיים אחרת. יש פה מרכז אחר לגמרי לחיים. קוד אחר. זה לא אותו קוד עם שיפורים, זה משהו אחר. אפשר לחתוך את זה ולומר, זה צומח וזה חי. יחידת חיים אחרת לחלוטין. מרכז עם חוט שדרה אחר. עניין. עניין נושא מרכזי שסביבו החיים סובבים. כן, עניין זה לא מחשבה. עניין מרכז חיים. פה בעמוד י' ג' אנחנו נעסוק בזה, אני לא רוצה להקדים את המאוחר, אבל שם אנחנו רואים שהמושג עניין אלוקי מופיע כהמשך למדרגות הדומם, צומח חי, מדבר, העניין הטבעי והצמחים, סקאלה מג' האנושי זה בעלי חיים, עניין השכלי זה בני האדם, ואז בסוף זה פסקה מבית, יש משהו שנקרא העניין האלוקי. האלוקי מדרגת חיים. כלומר, ישנה דרך הפילוסוף, דרך הדיון עם הפילוסוף, יש פה בעצם איזושהי התקדמות מסוימת שמתרחשת. והיא שאנחנו דרך הדיון מבינים שהנושא שבו אנחנו עסוקים הוא לא הקשר עם האלוקה. זה לא הנושא. אלא הנושא הוא הקשר עם העניין האלוקי. שערי, אם אנחנו נדון בשאלת הקשר עם האלוקה, כמו שאמר הפילוסוף, אנחנו בסימן שאלה. אין לנו מושג מה זאת אומרת קשר עם אלוקה. כלום. בדל אחד קשר עם אלוקה? לא יודע איך נשאים קשרים עם אלוקה. אני יודע קריאת כיוון. אלוקה זה מופשט. אלוקה זה עליון. תהיה מופשט, תהיה עליון. איך? איך יוצרים את זה? איך החיים מגיעים לשם? איך החיים מתרוממים למופשטות? איך החיים מתרוממים לאצילות? אבל בסוף לא יש לי פה חיים. אני לא יכול להגיד, טוב, אני אהיה אצילי. אני אלמד מדעי הטבע, מדעי החוק. יש לי הניחה, איך החיים, איך אני נהיה יותר אצילי? זה שאני אלמד כל היום מדעים, אני עדיין לא נהיה יותר אצילי? איך אני מרומם את חיי לאצילות? סימן שאלה. אני לא יודע. בדל אחדת. אם אני אצטרך להקשיב כל היום, מה אלוקים אומר, איך יוצרים אותו קשר, הוא לא אומר לי כלום. אלוקים לא אומר שום דבר. אם אלוקים לא אומר כלום, אז אולי נכון לא לעסוק, או לא נכוון את הדיון על השאלה מה הדרך להתקשר לאלוקה, אלא לעסוק בשאלה אחרת. אולי האלוקה כבר דיבר, אולי האלוקה כבר אמר את אמירתו, אולי הוא כבר יצר בתוך החיים שלנו את מה שאליו אנחנו צריכים להתחבר. אולי במקום לנסות להקשיב לאלוקה מה שבעצם בלתי אפשרי, אולי נקשיב לכל האלוקה שתמון בחיינו. בתוך החיים שלנו אולי תמון איזה אומר, אולי תמונה איזושהי איזושהי הבנה, תחושת חיים, איזה שהם עקרונות שניתנו מאת האלוקה בתוך חיינו, והם נקודת האלוקה שבנו. יודע אני כי נפשי זכה. אני יודע שנפשי זכה. מה זאת אומרת יודע אני שנפשי זכה? אמר לי המלאך שבתוך הנפש שלי, ברצונות שלי, בתוך חיי, יש זכות. הזכות היא לא מעליי, היא נמצאת בי. יש בי נקודת זכות. יש בי חלק אלוקה. יש בי כוונה. רצויה. מרכז חיים. אלא שהשאלה היא איך אני מתקשר למרכז החיים שבי. לנקודת האלוקה שבי. איך אני שומע, מקשיב לכל אלוקים חיים, חיים שבי, לחלק אלוקים מעל שבי, יש לי נפש דקה. המלאך לא היה משתה בי למור, לך תחפש מה אלוקה רוצה. הוא לא היה משתה בי. אני לא, איך אני יודע מה אלוקה רוצה? מה, אני מדבר איתו? הוא שולח לי מסע, הוא לא אומר לי כלום. אז הוא משתה בי שיתוי אינסופי. אני עכשיו יכול לעשות אינסוף וריאציות, זה משהו מתיש. יכול להיות שכל יום אני נעשה עבודה זרה אחרת או איזה משהו אחר, ורק עוד 50 שנה במקרה אני אעלה על בדיוק יריתי למעשה הנכון, ממש במקרה. זה מה שמלאך בא להגיד לי, לעשות אין סוף ניסויים עד שבמקרה אני אעלה על מה בדיוק האלוקה רצה, צלח במקרה לכוון לדעתו, ואין לי קצה חוט לאחד. עכשיו לא כך, כשהמלאך אמר לי כוונתך רצויה, מעשך אינה רצוי, הוא לא השאיר אותי בלי קצה חוט, עבוד, אתה רואה בסדר, אבל אין לך קצה חוט. לא. כשהוא אמר לי כוונתך רצויה, זה קצה החוט. קצה החוט שלי זה שיש לי כוונה רצויה, כלומר יש בי משהו זך. יש בתוכי, אם אני אקשיב טוב טוב לזך שבי, אני אמצא גם את המעשה. אולי לא צריך לעסוק בשאלה איך אני קשור לאלוקה, אלא איך אני קשור לעניין האלוקי. העניין האלוקי, התוכן האלוקי שמופיע כמרכז החיים. יש פה אלוקה, יש פה איזה משהו אלוקי, זה לא אלוקה. זה משהו אלוקי שהופך להיות מרכז חי. תשתית, עמוד שדרה של הופעת חיים כאן. יש איזה שורש בתוך החיים שלי, שהוא אלוקי. אני צריך להתחבר אליו, להתקשר אליו, אני צריך להקשיב לחיי שלי. זה דבר שאני יכול לנסות להתקדם. בני אדם יכולים להקשיב לעצמם היטב. והקשבה לחיים, כן. דרך הדב, זאת אומרת, אין משהו שאתה יכול ללכת איתו. אתה בעצם עבוד. אין לך קצה חוט. ואיך אני מרומם את החיים, להצילות אין לי קצה חוט, אין לי מוצאי. זה לא משנה. זאת אומרת, בתוך החיים אין שום דבר שיכול לספר. יש משהו מופשט עליון שנמצא אי שם, אתה צריך ללכת אליו. תגיע לשם, הנה אתה קרוב. אבל כמו שאתה עכשיו, בתוך החיים שלך אין שום דבר. הדבר היחידי שיש לך זה פוטנציאל להיות פעם חכם. אבל עכשיו בתוך החיים שלך אין שום דבר עליון. יש בתוכי דבר עליון.
זה
משמעות
של זה
חדש,
אתה לא
תחפש
לך
דברים,
זה לא משנה,
כי אין. אין משמעות
להלמה.
כי אין שום דבר, זאת אומרת שאין משהו בתוך החיים שלך שהוא אלוקי. בתוך החיים שלך כפי שאתה אין שום דבר אלוקי. אבל זה לא נכון, יש בתוכי דבר אלוקי.
מה?
כן.
כאילו הוא מכריח פה את
הרצון?
אפשר
לומר, כן. זה יותר, כן, זה רצון או, כן, אפילו עוד מדרגה מרצון, שפרוש פה אמירה עוד יותר משמעותית מרצון. עניין אלוקי זה אפילו עוד יותר, זה מרכז. התוכן האלוקי יכול להיות להופיע כספרת חיים, בתוכי. לא, לא המקום, עזב אותו מקום. קורה שהוא לא מדבר איתו, הוא לא סוד הקשר בין האלוקה והנפשות, אלא בין עניין אלוקי בין הנפשות. יש בתוך הנפש, יש לי כוונה רצויה, יש לי נפש זכה, יש בתוכי משהו. יש מעשה רצוי מצד עצמו. הראיה. הראיה שאתה רואה שיש אנשים, וזה לא אחד, זה לא שתיים, מיליוני אנשים שברור להם שהעניין האלוקי הוא נושא שאמור להיות מרכז של החיים. העניין האלוקי, התוכן האלוקי הוא לא דבר עליון מתנשא, שיש הרבה הרבה אפשרויות, כזה שיש ספק אבסולוטי, מוחלט, נעלם, ולכן מיליון אפשרויות. אתה רואה שבני האדם חשים מקרבם פנימה בתודעת חיים מאוד חזקה, שהתוכן האלוקי הוא מרכז החיים. הוא נושא מהותי בחיים. אופן העבודה, איך אני קשור לעניין אלוקי, זה עניין חשוב מאוד, מרכזי מאוד, אפשר לתת עליו למלחמה. החיים שלך כאן, איך אתה חי, וזה הכל תלוי. הכל תלוי בשאלה איך אתה חי. לא מה אתה חושב, אלא איך אתה חי. כי מה שחושב יש כמעט הסכמה מקיר לקיר. הם כמעט מסכנים בהכל. הם ברור להם שאלוקים ברא את העולם ושצריך להיות נזיר ופרוש ולהתפלל ולצום. הסכמה מוחלטת על העקרונות, אז מה אתם מלחמים? כי זה לא הנושא. מתוך החיים זה משפיע גם על המחשבות. כיוון שהעניין האלוקי הוא נתפס כמרכז החיים, ממילא גם תפיסת האלוקה תהיה שונה. זה סעיף ד'. מתוך החיים, מבשרי, איך זה אלוקה? מתוך העניין האלוקי כמופיע בחיים, בתודעה האנושית, אתה רואה שגם נגזרת תפיסת האמונה, תפיסת המחשבה, שהאלוקה הוא בורא, ויש דיבור. כי אם העניין האלוקי הוא מרכז החיים, אז בוודאי שהוא יזום, בוודאי שהוא משקף רצון. העובדה שהתוכן האלוקי נתפס ברוב האנושות כמרכז חיים, מעיד למפרע על גם צורת החשיבה ביחס לאלוקה. אצלכם שאתם מתחילים מעולם המחשבה, אתם מתחילים מלמעלה, בחיים אנחנו לא רואים כלום. החיים שלכם כלומים. האם החיים שלכם השתנו? החיים שלכם גדלו? לא, החיים נשארו אותם חיים. אנחנו לא רואים של הפילוסופים מודלים של חיים מדהימים. הציבור לא רואה את המדענים. מכבדים אותם, אנשים חכמים. האם זה מודל לחיים עליונים, לחיים אציליים, לחיים שמרוממים את הנפש, מרוממים את הרגשות, יוצרים תקווה לאנושות, אהבה, תוכן, שמחה, רוממות? לא. האם האנושות רואה בעולם הרוח המופשט הזה, המדעי, מסר, נבואה, משהו שחי? הפוך צריך לעשות, אומר הכוזר. צריך להתחיל מהחיים ולעבור לאלוקה, ולא מהאלוקה לחיים. אתה התחלת מהקשר מסוגיית האלוקה, הגעת לחיים, כלום. הפוך, יש בתוכנו חיים, יש בתוכנו דבר, חלק אלוקה. יש בתוכנו נפש זכה. יש בתוכנו המון המון אלוקות, יש בתוכנו עניין אלוקי. חי, חזק, משמעותי. מתוכו אנחנו ניצור את תפיסת החשיבה. האמת, זה כבר נושא שולי. ממילא תיגזר תורת החשיבה. הנושא המרכזי הוא החיים סביב העניין האלוקי. דבקות, כמו שאומרים כאן, מושג הדבקות. ניסים ונפלאות. אז זה ניסים ונפלאות. חיים שיש בתוכם גודל. זה ניסים ונפלאות. חיים שיש בתוכם התחדשות, חיים שהם לא מצומצמים, חיים שיש בהם נצח, חיים גדולים, חלומות. חלומות זה חיים, מה אתה חולם זה לא מה חשבת בעולם המדע המדויק, מה אתה חולם זה מה יש לך ברגש, מה יש לך בדמיון, מה אתה רוצה. העניין האלוקי, זה הנושא שלנו, צריך להיות, הנושא לא צריך להיות הקשר עם האלוקה, האלוקה הוא עליון, הנושא צריך להיות הקשר עם העניין האלוקי, והוא נמצא, והוא קיים, והוא נוכח, והוא ישנו. העניין האלוקי, התחושות הסובייקטיביות הרוחניות שנמצאות בתוכנו הם הנושא. לא הישות האובייקטיבית העליונה שאי אפשר ליצור איתה מגע והיא לא יותר מגע איתנו. צריכים לחפש את סוד הקשר בין עניין אלוקי ובין הנפשות ופענוח התוכן האלוקי שנמצא בתוכנו, שחי בנו. אז עכשיו אנחנו מגיעים עכשיו לסוגיה. סובייקטיביות. סובייקטיביות הכלל אנושי. יש איזו סובייקטיביות לא במובן הרגשני, מה מתחשק לי, אלא סובייקטיביות משהו שמשקף את התחושות האנושיות הרחבות של מה זה החלק האלוקי שבי. יש איזה תחושות אנוכה, זה מין אפשר ליצור איזה מוסכמה חברתית, כלל אנושית, פחות או יותר כוללת, שתנסח מה זה אלוקים. מה זה אלוקים? מהי נקודת האלוקה שבנו? נקודת האלוקה שבנו היא האלוקים, היא הנושא. הסובייקטיביות הכלל אנושית, כלומר, אם נסכם, נעשה שפה תיאורטית של כל המין האנושי ונשאל את כולם מה האלוקי בתוכנו, פחות או יותר נגיע לתשובות די דומות. כולם יגידו דברים, וריאציות, אבל נוכל לסכם לאיזו רשימה, פחות או יותר שתהיה מוסכמה כלל אנושית עליה, ונגיד, זה האלוקי שבאנו. טוב, אנחנו, אם אנחנו מדברים, למה אנחנו צריכים להקשיב? זה האלוקי שבאנו. זה מגלגל אותנו מיד, המסקנה הזאת מגלגלת אותנו מיד לדת שכולה בנויה כך. אחרי כן אמר הכוזרי, בליבו ישאל את הנוצרים ואת המוסלמים, כי באחת משתי הדתות האלו נמצא בלא ספק המעשה הרצוי, אשר ליהודים די לי במה שנראה להם כל מיותם נתונים בשפל מעוטי מספר וסתנויים על הכל. את הסוגיה פה עם היהודים אנחנו נדחה להמשך, אבל זה נקודה שאנחנו צריכים לחזור אליה. מה פתאום זה שיש יהודים מסכנים, זה לא סיבה להקשיב להם, אז מה הם מסכנים? אז מה? זה אומר שהם לא אומרים דברים נכונים? זה שמישהו דלפון ואני, זה אומר שהוא לא יודע כלום? כן. הייתה הקיצה בסוף פסקה א', הייתה הקיצה של פילוסוף על חלומות אמיתיים מול חלומות לא אמיתיים. בסוף פסקה א' ממש אתה בא אליי עם חלומות, חלומות אמיתיים, בסדר? מדברים על חלומות, איפה אנחנו מפרקושים חלומות אמיתיים? מגילוי נבואה למיניהם, חזיונות, דווקא באנשים שמאוד מאוד היו נאמנים, עסקו בתיאור החיים שלהם, בזיכוך החיים שלהם, פחות בלימוד המדע. זה כבר בעצם כבר לא ויכוח. מה שאומרים כאן, כי הנושא הוא, מה שאומר שהמשפט האחרון מסביר למה בכלל כבר אין ויכוח. יש פה פשוט שתי תפיסות. כי הנושא שלו זה הקשר עם העניין האלוקי. לא עם האלוקה. זה כבר משהו אחר. כל תפיסת, כל הנושא שאותו אני מחפש הוא כבר נהיה אחר לחלוטין. כן, מה שהוא אומר בהתחלה ובסוף, נפשי זכה, זה הנושא. יש אני לא לוקח בתוך החיים. אז אם אלא, כל מושג החלומות צריך להתפרש כך. כן, תתת לשאול. לא.
אם אמרנו שהנקודה מתחילה מהחיים, זה ברור למה לא להקשיב לעם שעדה שלו השפלה. כן. מסכימן שבחיים הוא לא...
יופי.
עוד
דיון שהוא
מסכימן
שבחיים הוא לא... כן. עוד דיון שהוא מסכימן שבחיים הוא לא... כן.
עוד דיון שהוא מסכימן
שבחיים הוא לא... כן. עוד דיון שהוא מסכימן שבחיים הוא לא... כן. עוד דיון שהוא מסכימן שבחיים הוא לא... כן. עוד דיון שהוא מסכימן שבחיים הוא לא... כן. אנחנו רואים שהוא קורא דבר ראשון אחד מחכמי הנוצרים. אנחנו עכשיו לא עסוקים בלהבין את המלך, יותר להבין את רבי יהודה הלוי, שסידר כך שמתוך הדיון עם הפילוסוף הגענו לסוגיית הנושא של עניין האלוקי, ועכשיו זה הזמן מבחינת סדר המחשבה שהולך ונבנה כאן לעסוק בנצרות. אב קרא לך אחד מחכמי הנוצרים וישלהו לתורתו ולמעשהו. כן, להבדין לפילוסוף שאותו הוא שואל על חקר האמונות באופן כללי. פה אנחנו עוסקים בתורה ומעשה. ויענהו הלז ויאמר לו, אני מאמין כי כל הנמצאים נבראים, וכי קדמון רק הבורא יתברך אשר ברא את העולם כולו בשישה ימים. וכן מאמין אני כי כל האנשים מצאצאי אדם, כן, ואליו הם מתייחסים כולם. מאמין אני כי האלוקה משגיח על הנבראים ומתחבר עם בני אדם, יש לפניו כעס ורצון ורחמים, וכי מדברו אל נביאה ואל חסידיו, וראותו ובגלותו עליהם. וכי הוא שכן כבוד בקרב ציבור אחד אשר בו בחר. לא נחל דבר, מאמין אני בכל מה שסופר על כל אלה בתורה בספרי דברי עמי לבני ישראל, אותות אשר לא ייתכן לפה במיטתם, כי מסופסמים היו והתמידו זמן רב ונגלו בהמונים גדולים. אולם, בסוף דברי ימיהם, בדור אחרון לבני ישראל, נתגשמה האלוקות, והייתה לעובר, לגוף של בתולה ומשפחה רמה בישראל, והיא ילדתו. אנושי בנגלה, אלוקי בנסתר. נביא שלוח בנגלה, אלוק השולח נביאים בנסתר. הוא המשיח, הנקרא אצלנו בן האלוקים, הוא האב, הוא הבן, הוא רוח הקודש. הנה אנחנו מייחדי אלוק הבאמת, אם כי בלשוננו מופיע השילוף. אנו מאמינים כי משיח זה שכן כבוד בתוך בני ישראל, כשם שדבק בהם העניין האלוקי, עד אותה שעה ללא הספק. עולם אחרי אשר נראו המונעים למשיח זה וצלבו, התחיל הכסף האלוקי מתחל המונם, הרצון האלוקי התחיל שורה על היחידים אשר הלכו אחרי המשיח, אחרי כן על אומות אשר הלכו אחרי יחידים ההם, ואנחנו עיננו מן האומות ההם. אם אמנם אין לנו מזרע בני ישראל, רואים אנו יותר מהם נקרא בני ישראל, כי אנו הולכים אחר המשיח ואחרי שליחה בבני ישראל, אשר היו לפני מסר למספר, שכן באו במקום השבטים. גם עם רב בבני ישראל הלכו אחרתם שני מסר, והם היו כמחמצת לבני העדה הנוצרית אשר נעשו רואים למעלת בני ישראל, והיה לנו הניצחון והנפרוץ בכל הארצות. וכל האומות נקראות אל הדת הזאת, ומצוות לקיים מצוותיה. הלא הן להריץ את המשיח, לרומם את הצלב אשר נצלב עליו, וכדומה. אשר לדיננו ונימוסנו מצוויי שמעון השליח, חוקנו לקוחים מן התורה, באנו הוגים תמיד, לא נתותה נעתיל ספק, כי נתונה עם את האלוקה. כבר נאמר באונגליון מפי המשיח, אני לא לסתום מצווה מצוותיה באתי, כי אם לחזק את כל מצוותיה ולאשרן. גם כאן, כשאנחנו עסוקים בנצרות, ישנם שני רבדים לדיון. זה את הדיון ממדעת הנוצרית, כסוגיה בפני עצמה, ההתמודדות של עם ישראל מול הנצרות, סוגיה ענקית. יש את האמירה הרוחנית שעולה מתוך הנצרות, שהיא אמירה שיש לה יד ורגל, היא משקפת משהו שקיים בכלל האנושות, איזושהי חלק מבירור עקרוני של העניין האלוקי בחיינו, של הרוחניות בחיינו. כשהנצרות נותנת פה וביטוי לסוגיה כלל אנושית, סוגיה רוחנית שצריך לברר אותה מצד עצמה, כחלק מבירור האמונה הפנימי שלנו. הנוצרי מאוד בולט להבדיל מהפילוסוף, לא מתחיל מהאלוקה. הפילוסוף התחיל מהאלוקה. האלוקה, ובשלילה הוא התחיל הפילוסוף. האלוקה אין לפניו לא רצון ולא שינה, הוא מרומם. נקודת המוצא של הפילוסוף הייתה האלוקה שהוא לא. הוא בעיקר לא. הוא לא רוצה, לא שונא, הוא לא ברא אותך, לא שומע תפילתה, לא רואה את מאותיך. הוא לא בעיקר. הנוצרי, בראש ובראשונה, קודם כל לא מתחיל בכלל מהאלוקה. הוא מתחיל מהממצאים. הממצאים נבראים. נקודת המוצא היא איך אני מסתכל על החיים. מה הם החיים? החיים הם דבר ברור. כלומר, החיים הם דבר שיש בתוכו רצון אלוקי. זאת נקודת המוצא. נקודת המוצא היא שהחיים יש בתוכם רצון אלוקי. מזה אני הולך אחורה ואומר שיש אלוקים כנראה שברא את החיים האלו והוא לא נברא, ולכן אולי לא כדאי להתעסק איתו כל כך. הוא קדמון, משהו אחר, הנמצאים, זה הנושא שלנו, האלוקה אין לנו מה לעשות איתו, הוא קדמון, הוא אחר, הוא שונה, אין בו רצונות, אנחנו לא יכולים לפגש איתו, הוא לא דומה לנו, הוא זר, אולי לא נדבר עליו בכלל. לא נדבר עליו בכלל. בואו נחליט שלא נדבר עליו. הנושא שלנו זה הנמצאים. הנמצאים שהם נבראים, זה הדגש. העולם ברור, החיים שכאן הם ביטוי של רצון עליון. הבורא ברא, הנושא זה הבורא. הוא אפילו לא משתמש במילה אלוקה. אלוקה, עליון. לא, הוא אפילו לא קורא לו אלוקה. בורא. זה הדבר היחידי שאנחנו יכולים לומר עליו, שמעניין אותנו זה שהוא ברא. כלומר, הוא הנקודה שמסבירה איך להתייחס לעולם. אני מתייחס לעולם כעולם מלא רצון עליון. לכן צריך איזה רצון עליון שמנו זה בא, אבל מי הוא? אני לא מתייחס אליו כישות מפני עצמה, מי הוא, מה הוא, זה בכלל לא נכון. הוא מבחינתנו רק בורא, ושו לא. ברא את העולם כולו בשישה ימים. יש לנו סיפור בריאה. סיפור בריאה זה דבר מאוד מאוד חשוב. כי סיפור בריאה נותן צבע מוכר לתוכן האלוקי. אלוקה ברא. מה זה אלוקה ברא? זה דבר שלא מובן. יש פה משהו אלוקי שמוכר, הוא מדבר בשפה שלנו. שישה ימים. ימים זה מושג אנושי בסיסי, מושג הזמן. זמן זה החיים שלנו, החיים שלנו הם ציר הזמן, הכל זה זמנים, עבר, הווה, עתיד, ימים. החיים האנושיים סובבים סביב זמן. הבריאה, כשהיא מתגלה אלינו, הרצון האלוקי שהוא פונה אלינו, הוא מדבר בשפה שלנו. הבריאה, הנבריאה, יש לה סיפור אנושי, סיפור לפי מושגי האדם. זה לא כתוב, אלא נברא מילים שאנחנו לא מבינים. אנחנו מבינים את המילים של הבריאה. הבריאה מדברת, סיפור הבריאה הוא סיפור שבני אדם מבינים אותו. יום ראשון, יום שני, יום שלישי, שישה ימים. הבנתי. הזמן, נכנסתי לראש. יש לי נקודת מגע. הזמן. אנחנו מרושתים על הזמן, אנחנו מדברים על אותה שפה. מי אני? אני צאצא של אדם. כולנו צאצאים של האדם. האדם הראשון. יש אדם, תראה, אלוקים ברא בן אדם. אתה, זה לא, אלוקים ברא בן אדם, משהו מדהים. אלוקים העליון, העליון ברא, בטח הבן אדם הזה הוא מלאך, או איזה משהו שהוא לא מעל מעדן, איזה יצור שאי אפשר להבין. הוא בא לאלוקים, זה משהו שלא נתפס. אנחנו, מכיר אותנו, אנחנו צאצאים של בן אדם. מכירים, נכון? תבין, אלוקים ברב, מה יכול להיות כזה מרחק בינינו לבין האדם? אנחנו צאצאים שלו בסוף, אז מה כבר יכול להיות המרחק? כולנו פחות יותר אותה משפחה, נכון? כולנו בני אדם. לא יצא מתפוח, מעץ, סליחה, ייפול תפוח, לא יותר מדי רחוק מעץ הוא ייפול. קצת רחוק, אבל בסוף דבר יהיה מכנה משותף בין העץ לבין התפוח. אנחנו צאצאי אדם, זאת אומרת, אתה רואה, אדם זה מישהו שאלוקים ברא אותו, חי בתוכו רצון, זה אנחנו. כולנו מתייחסים לשם, אל תגיד, אולי יש איזה גרעין אצילי שהוא האדם הראשון, לא, כולנו שם. כל בני האדם, אתה מכיר את כולם? כולם בדיוק דומים לבן אדם הראשון. כולם. כולם מתייחסים אליו. מה זה אלוקה? מכאן ואילך. אלוקה מכאן ואילך, אחרי שהבריאה כבר נבראה. טוב, נבראה הבריאה, מה זה אלוקה? מבחינתי אומר אלוקה, זאת ההתחברות מבחינתם. זאת אומרת, התוכן האלוקי שכל הזמן נמצא בה. זה אלוקה. להתחבר איתם. כיוון שהתוכן האלוקי הוא ברא את העולם בשפת בני אדם, הוא ברא יצורים כמוני וכמוך. זאת אומרת שזה לא עוזר לו, הוא בבריאה הוא ברא יצורים כמוני וכמוך. אז זה פשוט, זה המשך של אותו עיקרון, שהמרחק הוא מאוד קצר, שהתוכן האלוקי הוא משהו מוכר. מה שהיה בבריאה ממשיך הלאה. בבריאה אלוקה לקח תכנים אלוקיים, רצון אלוקיים, מחשבות אלוקיות, וברא את העולם שאתה מכיר. זאת אומרת שהעולם שאתה מכיר משקף את הרצון האלוקי. אז החיים שלך משקפים את הרצון האלוקי. אז אין שום סיבה להניח שהרצון האלוקי לא ימשיך להתבטא בך, להיות בקשר איתך. כי אתה די דומה לכל מה שהיה עד עכשיו. חוברים. איך זה יכול להיות? האלוקה חובר אליי, אני מכיר את עצמי. אני עם כל כמה שאני נורא משתדל להיות נחמד וטוב, אני באמת מזהה בתוכי כמה יסודות רוחניים אציליים. אני יודע, אני יש לי רחמים, אני לפעמים מוותר לחברים שלי, ויש בתוכי טוב מסוים, אבל אני יודע שיש בתוכי גם מרכיבים שהם לא משהו. אלוקים, אני משקף את רצון האלוקה? אני זה רצון האלוקה? החיים שלי זה הרצון האלוקי? זה מה שאלוקים רצה? איך זה יכול להיות? אלוקים אומר, זה משהו מאוד מאוד מופלם, בטח, זה בכלל לא משהו רצה, בטח שפר אדיר בני, לא, בכלל לא פר כזה גדול. צריך לצמצם את הפר. כדי לתת לחיים שלך צבע אלוקי, צריך קצת לסבר את האוזן וקצת להנמיך את הפער. אלוקים זה לא מה שאתה חושב. כיוון שנקודת המוצא היא שהחיים שלי יש בתוכם עניין אלוקי, החיים שלי כמו שאני מכיר אותם יש עניין אלוקי, סימן כמה שמלן שעניין אלוקי זה לא כזה דבר רחוק, זה די מוכר, זה די לא כבר כזה רחוק. אלוקה זה לא איזה סוג סטרילי כזה. כי אז איך יכול להיות שהחיים שלי הם תשקיף וביטוי של רצון אלוקי? איך זה יכול להיות? מרחק שנות אור. זה לא מרחק שנות אור, מה פתאום? מי זה אלוקה פתח הכל? יש לפניו כעס, הוא מתחיל בכעס. אלוקים כועס, מה קרה? בסדר, גם הוא כועס, אז מה? קורה. הוא גם בן אדם. זה בעצם האמירה, הוא גם בן אדם. כדי לתת צבע, כדי לומר שהחיים יש בתוכם עניין אלוקי, כדי לקרב את העניין אלוקי לחיינו, כדי לראות בחיינו משהו יפה ונשגב ואצילי, צריך לקחת את האצילות ולהעניש אותה בעליה ובעין. הוא מדבר, כי זה שיש לו כעס בנשימה אחת עם הרצון והרחמים, זה לא שהרחמים שבך משהו אחר. לא, הרחמים שנמצאים אצלך זה חלק אלוקה ממעל. ומה עם הכעס שבי? גם זה חלק אלוקה ממעל. אלוקים גם הוא כהן, זה על שאלה תחשוב. הוא מדבר, אנחנו חברים. מאוד קרובים אחד לשני. זה נכון, נגיד, הוא קצת יותר טוב. הוא צדיק. גם צדיקים לפעמים חוטאים, צדיק. אלוקים זה צדיק גדול. עם מי הוא מדבר? הוא לא יכול לדבר עם כל אחד. נכון? אז הוא מדבר עם הצדיקים. הנביאים, החסידים, אותם אנשים בחברה האנושית שהם צדיקים, הם החברים שלו. דבר איתם. זה לא רחוק. אלוקים רצה חבורה. הוא רצה חבורת אנשים לדבר איתם. הוא ברא עולם בשביל להטביע בו איזה חותם, לומר בו איזה אמירה. וכמה יכול לדבר רק עם אחד, שתיים? מדבר עם מטושלח, מדבר עם חנוך, מדבר עם נוח. מה עם כל העולם? צריך לדבר איתו. טוב, אז הוא בחר בציבור. ציבור. ניסיון. בוא ננסה, אומר האלוקה, קצת לפרוס על המרחב. אני רוצה לדבר עם עוד אנשים. אני רוצה שהתוכן האלוקי יופיע יותר בליבות בני האדם, שבני האדם יהיו קצת יותר תואמים לי ואני קצת יותר תואם להם. אנחנו נאם לא רחוקים מאוד, אבל אני רוצה שנהיה יותר קרובים. שבני אדם יהיו כמו צדיקים, שכולם יהיו צדיקים. איך נעשה את זה? מספיק לדבר עם יחידים, הגיע הזמן לדבר עם ציבור. אבל יש ציבור אחד, מה זה אחד? מקרה. במקרה ברא החליט האלוקה לבחור בציבור הזה. זה לא עניין, הוא לא מכיר פה לא את אברהם, לא יצחק ולא יעקב. זה לא תלוי ביחידים. זה לא עניין גנטי, סגולי או כל דבר אחר. ממקרה ציבור אחד. יש איזה ציבור, מיני הרבה ציבורים שיכול להיות. האמת היא אלוקים יכל לדבר עם כל העולם. כי הרי כולנו בני אדם. לא הוזכר לו, לא אברהם, יצחק ויעקב. כולנו מה היחוס שלנו? כולנו בני אדם. כולנו בני אדם. זאת אומרת שאין הבדלים בין בני אדם. כולנו צד נדר אחד. כולנו אותו דבר. ואם האלוק יכל לדבר עם חלק, הוא יכל לדבר עם כולם. אלא מה? אלוקים עשה ניסוי. התחיל ביחידים, עבר הלאה. בוא ניקח ציבור. ילך טוב עם הציבור, ממשיך הלאה. דבר. אתה יודע מה? זה אמיתי, זה לא סתם. באמת היה דבר כזה. באמת הייתה חבורה שבאמת אלוקים דיבר איתם. באמת התוכן האלוקי היה חי, זאת אומרת זה לא רחוק, זה קרוב אלינו, זה לא כזה, זה כזה, זה מסופר בדברי ימים, זה מאוד ידוע, זה לא כזה, אז תחשוב זה מרחוק, עליון, מסגר איזה חבורת אנשים שאולי, לא, זה מפורסם, כולם יפגשו איתם, זה אנשים, זה לא משהו זר, זה משהו שהאנושות נפגשה איתו, הוא מסופר, הוא מוכר, הוא ידוע, כן, בוודאי שיש דבר כזה, זה לא רחוק. זה מוכב, זה ידוע. מסתבר הדבר שזה יכול, אפשר לעשות עוד מעגל התפשטות. זה בדיוק מה שקרה בסוף דברי ימיהם. מה קרה? אלוקים אמר מצוין, עברנו מיחידים לציבור, הגיע הזמן לעלות כיתה מציבור לעולם, לכלל האנושות, כי באמת כל האנושות שייכת לזה. אלא שעשינו את זה בהדרגה. יש חסידי, אחר כך קהילה, אחר כך כל העיר. בהדרגה. איך נעשה את זה בהדרגה? הרי יש בעיה. הבעיה זה המרחק. מה מרתיע אנשים מלהשתייך לתוכן האלוקי? שתוכן האלוקי, בסופו של דבר, אתה אומר, זה אלוקי, זה עליון, זה... אני בן אדם, זה אלוקים, זה... אתה מצליח להסביר לו, נכון, זה אלוקים, אבל סך הכל זה אנושי, זה אפשר לראות את זה, זה בר קליטה, זה לא רחוק, זה שייך אליך, אבל עדיין זה רחוק קצת. יש איזה מחסום פסיכולוגי של כלל האנושות, שהיא לא מצליחה להטמיע בקרבה את הערכים האלוקיים, כי זה נראה לה שזה ערכים לא אנושיים. זה לא אנוש, זה על אנוש. אמר אלוקים עצמו, צריך לשבור את המחסום הפסיכולוגי הזה. צריך להסביר פעם אחת ולתמיד לאנושות, שזה אתם, שאתם מבינים, זה אתם, אלוקים, זה אותו דבר. אל תחשבו שזה מרחק אדיר. העניין האלוקי הוא בדיוק מה שאתם מכירים. צריך לקרב את זה לדעתכם. אמר אלוקים עצמו, פעם אחת ולתמיד, כדי לפרוץ לכל המרחב האנושי, כדי להגיע לפריצה, בשביל הפריצה, בשביל שיבוא המשיח, שיבוא השליח, זה משיח ושליח. משיח בתודעה שסטנה זה מי שאמור לפעול על כל העמים, על כל האנושות. שליח לכל המרחב, כדי לפרוץ אל כל המרחב האנושי, צריך לשבור את המחסום הפסיכולוגי. מה תהיה שבירת המחסום הפסיכולוגי? איחוד. המושגים אלוקה ואדם התאחדו סופית. העניין האלוקי והישות האנושית זה בעצם אותו דבר במילים אחרות. ברגע שהפריצה הזאת תעשה, זה יהיה המפתח שאיתה אפשר לפנות לכל האנושות, כל הנתות יפתרו בינינו. תראה, זה אלוקים. אתה רואה אותו, תסתכל עליו, אתה רואה שיש לו גוף, בשר, עצמות, שם בפנים כל העניין האלוקי נמצא. פה, בגוף הזה, בבן אדם נמצא כל העניין האלוקי, איך זה יכול להיות? זה יכול להיות. הנה, עובדה. נתגשמה האלוקות. זה חיוני שתתגשם האלוקות, כדי לפרוץ קדימה. כי כל האנושות שייכת לשם, זה הכרח. אלוקים היה חייב להתגשם, התוכן האלוקי חייב להיות מאוד 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 אנושי. עד כדי פוף. בהתחלה הוא רק דיבר אל החסידים. אחר כך הוא שכן כבוד בקרב ישראל, ובסוף הוא גלה בגוף. שלוש מדרגות של חדירה, התוכן האלוקי, העניין האלוקי, עד לבירור השלם שאנחנו נוכל לומר, אנחנו והעניין האלוקי חד הוא. אותו דבר. היא ילדה אותו. טוב, נכון, סוף סוף זה עניין אלוקי. זה יכול להיות שהוא יופיע בכל מקום. יש, זה לא נשמע טוב. עניין אלוקי סתם, זה רק באשפה. אז יש תנאים ככה שנראים מאוד יפה. אנושות נקייה, אנושות הכי יפה. בתולה ומשפחה רמה. זה יפה. העניין האלוקי מצא את הגוף הכי זך שאפשר להתחבר אליו. הגוף הכי זך שיכול להיות, בתולה ומשפחה רמה. משהו זך כזה. היא לא הושפעה ממגע אנושי, כלשהו, זה לא היה עם יצרים, ותאבות, וזה לא, זה רק אהבה נקייה כזאת. משפחה רמה, תכונות טובות, נוצרה תשתית גופנית טובה. אז זה מתאים. מה הבעיה? התקדמנו קדימה. המשיח שכן כבוד בתוך בני ישראל כשם שדבק בהם העניין האלוקי. זה המשך, זה המשך של אותו עניין. העניין האלוקי, כלומר, התוכן האלוקי, מרכז החיים, על הכיתה. ומה הם? לא רוצים לעוד כיתה. נשארים לאחור. אלוקים הולך קדימה. התוכן האלוקי פורץ למרחב. יש פה איזה חבורת אנשים שלא הבינה את העניין. הופכת את התוכן האלוקי לעניין אגואיסטי. חבורת אגואיסטי. צרי עין. שונאי האנושות. לא אכפת להם מהעולם. לא אכפת להם מרצון האלוקה. אלוקים דיבר איתם, הם היו חברים, לא רוצים לשתף אחרים. לא מוכנים לשתף פעולה עם הפריצה החוצה. ממה זה נובע? מגאווה. מיוערה, מהסתגרות, משנאת הבריות, מקטנות דעת, חולשה אנושית, פרימיטיבית. ישראל גילו פתאום פרימיטיביות נוראית. מרו במשיח. ההתקדמות, הפריצה, נעשה עכשיו בצורה אחרת לחלוטין. האדם, יש פה בן אדם שהוא אלוקה, מודל כלל האנושות. טוב, מה צריך לעשות עכשיו? מה צריך לעשות? דבר מאוד פשוט. לא לעבוד את אלוקים. כי לעבוד את אלוקים זה בכלל לא הנושא. לעבוד את אלוקים זה רק מסבך את העניינים. צריך לעבוד את אלוקים, אלוקים, אני, וואי, איזה בלגן. זה לא שייך אליי. מרגע שהופיע האיש הזה, הכל מאוד פשוט. מה המצווה? להריץ את המשיח. הפילוסוף אמר שאתה צריך להריץ את הסיבה הראשונה. להריץ את הסיבה הראשונה. ואני את זה להראות את הסיבה הראשונה. להריץ את המשיח. מה זה המשיח? למלם. מצוין. להריץ את המשיח, לרומם את הצלב אשר נצלב עליו. זה מאוד מדהים. צריך לרומם את הצלב. מה פתאום לרומם את הצלב? תריץ את המשיח. זה מאוד מאוד חשוב לרומם את הצלב. כי מה זה הצלב? על מה הוא מת? המשיח. הוא מת על הרצון להפיץ את העניין האלוקי במרחב. על זה הוא מת. הוא נתפס על המגמה של הפצת האלוקה במרחב. אז זה אומר, הצלב זה בעצם הזכרה של תוכן המיטה. המוות שלו או סיבת המוות שלו היא מדהימה. תראה, בן אדם מת על מה? על מה הוא מת? שהוא רצה להפיק את העניין האלוקי באנושות. עכשיו, אין, אף אחד לא יכול למות מול דבר כזה. אין דבר יותר נעלה מזה בעולם, לא היה דבר כזה נעלה מעולם. בן אדם שכל מה שהוא רצה זה להפיץ את העניין אלוקי בכל האנושות, והוא מת על זה. זה הדבר הכי קדוש שיכול להיות. זה ההפך מפרטיות, זה ההפך מאגואיזם, זה ההפך מדאגה לעצמך. זה שיא הנתינה, זה שיא האצילות. להריץ את הצלף, זה בדיוק הנושא. זה להריץ את ההפצה. צריך להריץ את המשיח, צריך להריץ את הצלף, זה בעצם מילים נרדפות. זה להריץ את רעיון ההפצה כרעיון עליון. להריץ את הצלב, כלומר תהיה שליח, תהיה מיסיונר, זה נקרא להריץ את הצלב. האידיאל זה למות, למות על רצון להשפיע על העולם. זה הקדוש, מי שמת על רצון להשפיע על העולם. אז כולם צריכים לעסוק בזה, להיות מלאי צלבים. מה זה להיות מלאי צלב? שליחים, שליחים, שליחי הפצה. הוא מת על זה, אנחנו נמשיך נפיץ הלאה. הלוואי שנמות מזה. אם נמות, גם אנחנו נסתובב שם למעלה עם כזה עיגול מעל הראש, כי מי שמת הוא שלח לאותו סקטור, האלו שמתו על הפצת הרעיונות. טוב, מה עושים עכשיו? מעריסים כל היום. טוב, אני רב עם השכן שלי על מקום בחנייה, יש לי בעיה עם המלחמה עם הצד השני, יש בעיות בעולם, מה קורה עם הצד האלוקה? באמת בעיה, הוא לא השאיר שום דבר, הוא לא אמר מה עושים, הוא אמר שאבא נפיק, אבל מה? איך? מה קורה? אנחנו רוצים שהחיים שלנו יהיו אלוקיים, וזה חשוב, וכולנו נהיה אלוקיים ונהיה אלוקיים, וכל היום ננחק את הצלב ונשבח את המשך. אבל מה אני עושה עכשיו עם השכן שרב אותי על החנייה ועם בעל מקולת שהוא מרמה אותי ואלף אחד דברים, מה קורה עם זה? איך זה קשור להרצת המשיח? שנינו מעריצים את המשיח, אגב שנינו גם מנשקים את אותו צלב, ובכל זאת אנחנו רבים במקולת. הוא לא ישיר לנו שום דבר. שמעון השליח היה איזה אחד שאמר, תראו, באין ברירה נשתמש במה שיש. מה נשאר? תורה. תורה. בה נהוגים תמיד, מתותן להתלצחק, פתאום פה נתונה מת האלוקה, והמשיח אמר שהוא לא רוצה לסתור אף מצווה המתבשר. יש פה משהו נורא. הבן אדם הוא פה, אתה מצוין, אתה המשיח, אתה הקדוש, אלוקים מדבר איתך, אתה ממש נפלא, אבל צריך את כל התורה הענקית הזאת כדי ללמוד איך לחיות. אם אני כזה קדוש וכזה נפלא, אלוקים כל כך אוהב אותי, ויש בתוך עניין אלוקי, וסך הכל אלוקי זה לא רחוק, אז מה זה כל התרייג עם מלא מצוות והערות ותורה של אלפי, וצריך להגות כל כך הרבה יום לימודים כזה ארוך עם כל כך הרבה פרטים ודינים, על מה? על יצורים מושלמים שהעניין אלוקי חי ומפעים בקרבן, ורק מה שנשאר זה להנפק את הצלב ולרוץ קדימה, הכל כל כך יפה. המשיח כבר הגיע, הוא כבר הגיע. כלומר, האנושות של היום זה אנושות שהיא שייכת לימות משיח, אנושות נפלאה, אנושות מצוינת, אנושות משיחית. ככה נראים ימות המשיח. תסתכל, הוא הגיע, זאת אומרת שיש לו עם מי לדבר. אז למה צריך את כל הדבר הזה? יש פה התעלמות, עצימת עיניים, עיוורון, שקר. אתה משקר. אתה לא יכול להגיד שני דברים סיפרים כאלה, שאתה צריך כל כך הרבה דינים ונימוסים ומצוות של תורה והברכות של תורה, כשבעצם עזבנו את זה, התקדמנו קדימה, אנחנו כבר לא שם, אנחנו נמצאים בעידן אחר, פרצנו למרחב. אם החיים שלך כאלה משיחיים, כל כך קשורים, פה האלוקים נמצא פה איתך, אז מה אתה צריך כל כך לבלגן? למה כל כך רע? למה אתה כל כך הרבה הדרכות? באמת, ככל שהמצרות ניסתה להתפתח ולהתקדם ולהפיץ את הרעיון המשיחי, היא מצאה את עצמה הולכת ואומרת לאט לאט שלא צריך תורה מוסר, כי זו סתירה פנימית. אם אתה בא על קושים שרוצחים אחד את השני ואוכלים אחרי שהם רוצים גם אחד את השני, אתה בא אליהם ורוצה להגיד להם, חבר'ה, מלוקים דבר אליכם, אתם מה זה סדר גמור? רק נשקו את הפלאה, זאת אומרת שהם סדר גמור והם מצוינים. כן, אבל יש לי גם תורה מצוות להגיד לכם, מה אתם צריכים לעשות? זה לא חץ. אז אתה צריך לצנזר חלקים גדולים מהתריאל, ולאט לאט הכל נעלה. כי אתה לא יכול להגיד לאנשים שהם מצוינים, והם אלוקיים, והאלוקים נמצא בתוכם, והמשיח שלהם, והם והמשיח ממש ממש קרובים, ובכל זאת הם צריכים כל כך הרבה מצוות, כל כך הרבה הדרכות, כי הם כל כך רחוקים. בזמן קצר מאוד, לא נשאר שום דבר. מכל התריאל לא נשאר כלום. כי בשם הרצון להגיד את שבני האדם קרובים, בשם הרצון להפיץ את האור, מפטרים. כיוון שהנושא הוא להפיץ את האור, כיוון שהנושא הוא להסביר לאנושות כמה הם קרובים, צריך כל מיני שכנועים. למשל, ניצחון. ובאי לנו הניצחון. המפרות בכל הארצות. הניצחונות והפריצה הם שימוש נמוך למה שעוזר להפיץ דבר במרחב האנושי. כולם אוהבים להיות בצד המנצח, תכונה אנושית ידועה מראש. אתה אוהב להיות, כל שנה אתה מחליף את הנבחרת שאותה אתה מעריץ לפי המקום שלה בליגה, זה נחמד מאוד. אז עדיף להיות בצד הנכון. הניצחון הוא מבטיח את ההיענות של מרחבי האנושות אלינו. כדאי להיות בצד המנתח. הנושא הוא הפריצה, לא לפרוץ. צריך לפרוץ, בשביל לפרוץ צריך לפרוץ, לשמש בכל דבר שיעזור לפריצה. אלוקים פרץ לפה, אנחנו ממשיכים לפרוץ. טוב, נצטרך לראות שבוע הבא, בעזרת השם, קצת השלכות בתפיסה הנוצרית.